שמונה שנים, שמונה שנים, מאז ה-17-12-2012, מכבי מנצחת פעם אחת בלבד את מכבי תל אביב. מאז הניצחון, עם השאר של ווי הממשה, היה ניצחון אחד על מכבי תל אביב עם שאר של גרי קגלמאחר ואלי רנטר. מאז, שימו לב, 19 הפסדים, ניצחון אחד בודד, 8 תוצאות תיקו, 53 שערים למכבי תל אביב, 19 שערים בלבד למכבי חיפה. איך אנחנו יוצאים מנטלי טוב יותר לפרק הזה ולקראת המשחק הזה? חברים, אנחנו מניעים. אז הנה אנחנו עם ים באוהדים, כמובן במרחקים ובזה, בקיבוץ רמות מנשה, בשידור מיוחד חי מהשטח. אין קהל במגרשים, אז הבאנו את הקהל לכאן. ואני רוצה להגיד שלום לכל החבר'ה של איש קמגן, גם אנליסטים, גם לא אנליסטים. לירו ליפרגן, מה קורה?
טוב, מה
נהיה? התגעגענו. הכל בסדר?
מצוין.
כן? נגיד שלום לעורך הדין אלעד זוסמנוביץ', שלום לך.
האוהד.
האוהד. האוהד הבכיר, החרטטניסט.
ערב טוב, ערב טוב חברים.
אודי אזולאי, אנליסט בחברת רדווד, חברה לניתוח ואנליזת נתונים הישראלית. שלום לך, אודי.
ערב טוב, כיף להיות פה.
כיף להיות פה, מגלגל וזה תוך כדי, כיף להיות פה.
כיף להיות פה, מרגש.
טוב, אני רוצה להתחיל איתך דווקא זוס. מכבי חיפה, אני נותן לך נתון שהוא, אתה יודע, לא נעים.
נתון גרוע מאוד. אני אומר... לא הקלתי בכלל כמה הוא גרוע עד שקראתי את זה, ראיתי את זה מול העיניים.
אתה רואה את זה בליינאפ ואתה אומר, שמה, זה לא הגיוני שה...
לא, זה נתון לא הגיוני, זה נתון לא הגיוני, זה נתון לא סביר, זה נתון שלא יכול להיות. אתה יודע, מעניין אותי למען האמת מה היה הנתונים בשנות תחילת ה-2000.
אני מניע... אבל פחות רלוונטי.
אני מסכים, אני מסכים.
אנחנו מדברים, אנחנו מ-2012,
אני
צחון, ברור.
אבל יחד עם זאת, אני מצפה ממכבי שיהיו עם הנתונים של תחילת שנות ה-2000 ולא של תחילת שנות ה-10.
חד משמעית, אבל השאלה הגדולה שאני זורק על האוויר היא מאוד פשוטה. יש פה טרול מסתובב מאחוריי, היא מאוד פשוטה. הדבר הזה הוא מנטלי, או שבאמת אנחנו הולכים פה לאיזשהו קרב טקטי?
לא, זה התחיל, אני חושב שכל הסיפור הזה התחיל מקצועי. זאת אומרת, היו פערים מקצועיים שנפתחו בין שתי הקבוצות האלה במשך השנים.
אין ספק, אתה יודע, מתחילים אליפויות זוללת תארים.
לאחר מכן, לאחר שהפער המקצועי בא לידי ביטוי, זה כבר הפך להיות גם עניין מנטלי. זה היה הדרך, זה התחיל כעניין מקצועי והפך כבר לעניין מנטלי.
חד משמעית.
בוא נגיד ככה, שנה שעברה לא היו כבר פערים מקצועיים כאלה גדולים, זאת אומרת, היו פערים מקצועיים
מסוימים.
לא היה מספיק בשביל שנפסיד להם את כל המשחקים בעונה שעברה. וזה עבר כבר להיות פן מנטלי לחלוטין.
אבל זה גם עכשיו הבאנו את בחר.
אז רגע, יפה, שנייה. אז אני עובר אליך, לירון, רגע לפני שנגיע לאודי, ואודי תעשה גם אחד בשבילי. אתה אמרת את זה, גם שהכנו את הליינאפ במהלך היום, אמרת, בשביל זה הביאו את ברק בחר. אתה שם על הכתפיים שלו, הגדולות של ברק בחר, את המפגש הזה מול מכבי תל אביב? זאת אומרת, הוא צריך לנצח את המשחק הזה?
אני שם את קולון על ברק בחר. ואני שם את כל המפגשים שיהיו במהלך העונה עם ברק בחר, כי גם אצל מרקו שנה שעבר ראינו כדורגל, וניצחנו גם יפה. ככה שאתה יודע, הבאנו את ברק בחר בשביל שתתן לנו את האקסטרה הזאת לבוא ולנצח את מכבי תל אביב.
ככה אתה הולך לבדוד את בחר?
כן, נגד מכבי, זה המשחקים שאתה הולך איתו עם אליפות.
לא, המבחן של בחר בסופו של יום, אחת
אליפות. תהיה אם תביא אליפות או לא, אוקיי.
עכשיו, אם בוא לצורך העניין, בוא נלך רגע לדוגמה קיצונית, והפסיד את כל המשחקים למכבי תל אביב, אבל ייקח אליפות, זה יעבור בגרון לכולם חלק, וכולם יגידו, עשה את שלו.
נכון, כי זה אחרי עשור.
הוא יסגדו לו. עכשיו, אם לצורך העניין, הוא עכשיו ינצח את כל המשחקים נגד מכבי תל אביב, אתה יודע מה, לא צריך לנצח הכל. יעשה חצי, 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 יפסיד חצי, נצח, שתיים, ינצח, שתיים, יפסיד.
בגלל זה אני בוחר אותו לאורך כל
העונה. ולא ייקח אליפות.
אוקיי, אנחנו נתחיל. רגע, שנייה, אודי. יש לנו פה מלא נושאים לדבר עליהם, וכולם קשורים לקראת המפגש הזה, הולכת להיות באמת תוכנית. הפרק הזה הולך להיות קרנבל אחד גדול, אבל אני רוצה, אתה יודע מה, אודי, בוא.
תן לי זהו.
השאלה, זה מנטלי? המפגש הזה הולך להיות קרב מנטלי או לא?
אז אני אגיד לך את האינפוט שלי לעניין הזה. אני חושב שללא ספק מדובר פה בעניין מנטלי. אני חושב ששנה שעברה היא הוכחה...
תרים טיפה את המיקרופון לכיוון הפה, טיפה לזה, זהו, בדיוק.
אני חושב ששנה שעברה זה ההוכחה הכי ברורה לזה, מכיוון ששנה שעברה הייתה הקבוצה הכי טובה שלנו, שהייתה בעשור האחרון, וזאת הקבוצה שסיימה בסוף עם המאזן הכי גרוע באותה עונה בעשור הזה. אני חושב שזה כבר מזמן, מלפני שנתיים, שלוש, זה הפך להיות מנטלי, ואני חושב שמהסיבה הזאת, אני לא רואה דווקא את ברק בחר כמי שיכול להביא את השינוי בעניין הזה, מהסיבה ש... בסוף, ברק בחר יכול להכין אותם הכי טוב שהוא רוצה, השחקנים משחקים על המגרש, ואם השחקנים שלנו יעלו למגרש, לא משנה כמה הכנה בחר יעשה להם, אם הם יסתכלו אחד מול השני, ויזכרו בראש שלהם שהם לא ניצחו את מכבי תל אביב שנה שעברה אף משחק, והם יקרסו, ו...
השאלה איפה זה מחלחל בכלל? פלניץ' בכלל יודע שמכבי חיפה לא ניצחה 8 שנים?
אבל כמה פלניץ' יש לך בהרכב?
אבל יש לך פלניץ', יש לך רודריגז, ויש לך טלב.
שנייה.
לא בטוח ש...
אני מסכים שפלניץ' לא יודע, אבל לסך הכל יש, בוא נגיד בהרכב, אולי 3 שחקנים חדשים. זה לא הנקודה. הנקודה היא אחרת.
אבל גם השחקנים האלה, זה לא שחקנים שישחקו לפני 6-7 שנים במכבי חיפה.
אני מסכים, אבל הדברים האלה מתחלחלים.
שחקנים זה חזיזה ואשכנזי ושירי ויאניק, זה שחקנים שלא
אבל אצל חזיזה ואשכנזי לדוגמה זה אחר. א', הם יודעים שהם באו למועדון שנכשל בלנצח את היריבה הגדולה שלו במשך שנים. הם ישראלים, הם גדלו פה, הם יודעים בדיוק מה...
כנראה, הוא צודק, כנראה שגם בהכנות הטקטיות באים ואומרים להם את זה.
ברור.
זו יריבה, נמסיס, אתה לא מצליח.
עכשיו, אל תשכחו שמעבר לזה, אשכנזי וחזיזה זה כאלה שבאו, היו בהפועל רמת גן לפני שנתיים, שלוש. זה לא שחקנים שאתה יודע, רגילים למשחקי עונה, ופתאום לבוא למכבי חיפה, לעלות למשחק עונה, בבלומפילד, מחזור 4 נגד מכבי תל אביב.
אבל הנה, עברת עוד שנה, ואירופה, אז מתי?
אבל לפעמים שאתה יושב על שחקנים על הראש יותר מדי על המנטלי, אתה מלחיץ אותם עוד יותר למשחק. עכשיו, אם ישבו עליהם, אם ברק בחר הוא כביכול באמת גאון מנטלי, הוא באמת...
יש לו שתיים, דני ענבר
ואיתן עזר. יש לו דני ענבר ואיתן עזר.
אבל עזובו, אני מדבר עליו ככותרת לכל הכברת, אבל אני מדבר שבסוף, כשראית אותו בבאר שבע, באמת הוא עמד מדהים, אין מה להגיד. אבל אם השחקנים ישבו מולו וירגישו שהעיסוק הוא יותר מדי מנטלי, הם יעלו, הם יחשבו על זה, וגם זה יכול לפגוע בהם. צריך להרגיע, צריך להנמיך את הלהבות לפני המשחק.
אז אני יכול להגיד לך שהייתי בהרצאה של ברק בחר, שהוא ככה מדבר על 3 אליפויות שהוא לקח בהפועל באר שבע, והוא אמר שהמשימה הראשונה שהייתה לצוות שלו, לכוורת שעליה אתה מדבר, המשימה הראשונה שהייתה להם בקבוצה, זה לנצח את מכבי תל אביב. למה? כי הם ראו שברמה המנטלית, מכבי תל אביב עונה לפני שהם לקחו אליפות, פירקו אותה מגביע המדינה, כמה זה היה? 6-2? פירקו אותה מגביע המדינה, זאת אומרת, היא הייתה קבוצה חבולה, גם כשלישה לוי לקח מקום שני, ואמרו שהמשימה הראשונה זה לבוא ולהגיד, אנחנו בעלי הבית עכשיו. נקודה, סוף פסוק. עכשיו, אם אני מוסיף לזה נתון שהוא רע, לא פחות, שבסמי אופר, למכבי חיפה יש אך ורק ניצחון אחד על מכבי תל אביב, וזה לא בליגה. בגביע המדינה.
אני דווקא עונה, מתעלם מהזה, אנחנו בעונה מיוחדת.
אנחנו צריכים פחות להדגיש את הנתונים האלה. אני יודע שאנחנו מדברים על נתונים, אני יודע שאנחנו פה לזה, אבל אני אגיד לך משהו, שנייה, קבסה. העיסוק בזה, זה רוצח אותנו שנה אחרי שנה.
זה רוצח אותך כאוהד אולי, עזוב, אנחנו מדברים על זה, כי בזה אנחנו מתעסקים.
אבל בסוף זה מחלחל.
רגע, חברים, העונה היא עונה מיוחדת. בוא נתחיל בזה שאין קהל. החשיבות אם זה סמי אופר, או אם זה בבלומפילד, או אם זה על הירח, אין לזה חשיבות. המשחק הוא אותו משחק, אין קהל, והשחקנים מבחינתם זאת האווירה. אין הבדל בין בלומפילד לסמי אופר. מה כן? אני רואה את זה, אני לפחות באופן אישי, אני לא יודע, יכול להיות שאני טועה בהרגשה. במשחקים שראיתי עד עכשיו, קיבלתי הרגשה שיש משהו אחר באופי. אתה רואה, או יוצאים למשחק חוץ בטוטנאם, ואתה רואה מקבלים גול, אתה רואה מקבלים גול קל, כל גל קל ומהיר. ולמרות זאת, אתה רואה שחוזרים יפה למשחק ומשחקים כדורגל. אתה רואה את אותו דבר ברוסיה. שיחקנו ברוסיה, קיבלנו גול קל מהיר.
נגד רוסטוב, חזרת. נכון, נגד הקזחים, אותו דבר.
קבוצות מפרקות מכאלה גול.
נכון,
קבוצות מפרקות, ואתה רואה את האופי, אתה רואה שיש אופי חזק.
אני מסכים איתך על זה, אני לא חולק על זה, אבל יש משהו בראש עם מכבי תל אביב. אי אפשר להימנע מזה.
נכון. אבל למי? אבל למי? לך?
לא. למועדון הזה, למועדון, לשחקנים, לכל מה שקורה סביב המועדון, לכל הבאז הזה לפני המשחקים נגדם, לכל ההתנהלות הזאת מול מכבי תל אביב, אנחנו נלחצים, אנחנו כל כך רוצים להחזיר את ההגמוניה אלינו, שאנחנו בפאניקה מזה שהסטטיסטיקה רק הולכת ונהיית רעה יותר משנה לשנה, ואנחנו מלחיצים עוד יותר את הכל, וזה מצחיק להגיד את זה, אבל אני הרבה יותר חושש ממשחק ממכבי תל אביב מאשר מול טוטנאם. אתה יודע, וזה גם ככה שחקנים באים, לכן אני לא לוקח את זה כמשחק לדוגמה.
לא, אני אגיד לך למה, כי בטוטנאם אין לך מה להפסיד. אתה יודע, אתה תנצח, זה ההפתעה הכי גדולה באירופה, או בהיסטוריה אפילו.
כנראה שגם ככה שחקנים שיחקו, גם ברוסטוב, גם בטוטנאם.
אתה צודק, ולכן אני אומר, כשאתה עולה נגד הגרמנים, יש בעניין הזה בעיה. יש עניין, אתה יודע, אנחנו עולים נגדם, ואתה א', אתה יודע שזה משחק עונה, אתה יודע שזה על העונה. אם אתה מנצח, אתה 10 רפור מהם. אתה 10 הפרש מהם בשלב כזה מוקדם, זה בליגה שלא...
חייב להגיד רק משהו באמת, אבל בעניין הזה, אמרתי לכם את זה בשיחות אחרות, אבל אחרי התוצאות האחרונות, אני יודע שאני הולך להחזב הרבה אוהדים שלנו באמרה הזאת, אבל אני לגמרי ישלם עם טקו.
אתה קונת, אתה קונת, אתה יודע מה,
אני שונא טקו.
על זה אנחנו נדבר בסוף, אבל
אוקיי. אנחנו לא נבכה מטקו.
אני לא אבכה, כן. אני לא אוהב טקו.
אתה יודע מה, אתה לא תבכה מטקו, כי הפער שלך כרגע מולם הוא גדול, אז אתה יודע, אז זה יותר,
אתה יותר שקט. השאלה אם אתה תבכה מהטקו שלהם, אם אתה תבכה מהטקו, אז זה עוד 4-5 חודשים. שאתה יכול לפגוש את מכבי תל אביב היום, שהם לא מספיק טובים.
אבל אתה גם לא יודע איך אתה, אל תשכחו, לא שיחקנו חודש. חודש זה הרבה זמן בכדורגל, זה פגרה שלמה, זה פגרה של סוף עונה. אני מרגיש כאילו, אתה יודע, שמעתי רעיון באחת התוכניות היומיות אתמול עם שי קוסטנטין מביתר. הוא אמר, תקשיבו, אני עולה למשחק הקרוב, כאילו אנחנו מתחילים עונה חדשה, אני לא זוכר שהיו שני מחזורים.
בדיוק, כן.
וזה משהו אחר לגמרי. אני דווקא, אני נתלה בעובדה דווקא שברק בחר, יש לו, הוא יכול לבוא לשחקנים, אתם יודעים, יבוא אחד כמו מרקו ויגיד להם, תקשיבו, אתם לא צריכים לפחד והכל בסדר, ואנחנו ננצח אותם ואנחנו חזקים והכל, ועדיין הוא לא הוכיח את זה. הוא לא היה שם בשביל להוכיח את זה שאתה יכול. בחר יבוא אליהם ויגיד להם, תקשיבו חברים, אני יודע איך עושים את זה. אני ניצחתי אותם, ואתם תנצחו אותם. אני יודע שאנחנו ננצח אותם, כי אני כבר ניצחתי אותם. יש הבדל גדול בין שני הדברים, בין מי אומר את הדברים ואיך הוא אומר את הדברים.
אז אם נתת, בוא ניתן איזשהו נתון פיקנטרי, אפרופו בחר. אז בחר, מכבי תל אביב זה הקבוצה שהוא אימן מולה הכי הרבה משחקים. גם כמאמן בפועל קריית שמונה, וגם במכבי, וגם בפועל באר שבע.
מעניין.
סך הכל, 27 משחקים, יש לו 8 ניצחונות על מכבי תל אביב, 8 תוצאות תיקו, ו-11 הפסדים. עכשיו...
מרגיש כאילו יש לו יותר, אגב.
מרגיש כאילו יותר...
קריית שמונה, זה כולל קריית שמונה.
לא, זה כולל קריית שמונה.
נכון, נכון.
עכשיו, אבל שימו לב לפיקנטריה, הניצחון האחרון שלו היה בעונת 17-18, עם הפועל באר שבע, משער של חנן ממן. מי ששיחק במדי מכבי תל אביב באותו משחק, היה רודריגז. אז יש פה איזושהי פיקנטריה.
לסגור מעגל אולי, אתה
אומר. בדיוק, אז לסגור מעגל ביחד עם רודריגז. אנחנו עוד מעט, אנחנו ניגע בהרכבים ובשיטה ומה כדאי ומה לא, אבל אני עדיין רוצה להתעכב קצת על כל הסיפור המנטלי, כי השאלה אם זה מה שינצח את המשחק, או שאתה, לירון, אתה אומר, שים את הדברים בצד, עזבו אותי בשקט, צריך לעלות טקטית נכון, ולגמור את הסיפור.
אתה צריך גם לעלות טקטית נכון. אני נתחיל להיכנס ממש לעניין של הכדורגל ולא לעניין המנטלי. אז אני, יש לי גישה שאני חושב שמכבי חיפה צריכה לשחק בה אפילו כל העונה, ולא רק נגד מכבי תל אביב. שזה עם שלישייה חזקה באמצע, שזה כולל גם את רודריגז וגם את אבו פני ונטה, או אשכנזי במקום אחד מהשלושה האלה, ואתה יודע ששירי קצת יותר קדימה, ואם אתה משחק עם חזיזה או יאניק.
אז אנחנו, תכף אנחנו ניגע בהרכבים, אני רק אתן איזשהו טיזר קטן לקראת המשך התוכנית. בדקנו את הנתונים של אבו פני מול גולסה בעונה שעברה.
אני לא אוהב את הדברים האלה.
אתה לא אוהב, אתה יכול לא לאהבת מחר. אתה אוהב לך מספרים.
כי זה לא רלוונטי שאתה לוקח את אבו פני שהוא בחדר, אני גולסה במכבי תל אביב.
נכון, הוא היה בקבוצה תחתית.
זה קבוצה שונה, זה קבוצה שונה.
עדיין אתה רואה את היכולות של אבו פני, שאם אתה מביא אותם לידי ביטוי כאן כרגע, שאתה שם אותו מול גולסה שזה השחקן מראה שלו.
בוא נתחיל בזה שאבו פני זה תופעה. זו תופעה חדשה, ואנחנו נחשפים לתופעה הזאת במלוא העוצמה.
אבל יש מצב שאם אתה, אני לא יודע, אני לא הסתכלתי על הנתונים, אבל יש מצב שאם אתה תסתכל על הנתונים, אתה תראה שהוא לא תופעה חדשה כל כך כמו שאנשים חושבים. פשוט לא מראים...
אז זהו, אז
אודי.
אז מי שעקב אחרי אבו פני שנה שעברה...
נכון.
בסדר. השאלה אם הוא חי באותו דבר כמו שהוא שחק פה.
אבו פני שחק נפלא שנה שעברה. הוא היה מדהים. הוא החזיק את הקישור של חדרה. הוא הצטרף קדימה בדיוק כמו שהוא עושה עכשיו. ממש הוא היה נראה כמו אבו פני שלנו. פשוט הוא היה בחדרה, אז כולם לא הסתכלו על זה.
לא, השחקנים סביבו היו פחות טובים.
נכון.
אתה יודע, שאתה משחק יחד עם שחקנים טובים.
אבל הביטחון, שזה הדבר הכי מרשים בו כרגע, היה קיים גם שנה שעברה, ואתה יודע מה זה גם הביטחון? זה הביטחון שהוציא אותו ממכבי חיפה שנה שעברה, כי הוא היה בטוח שהוא צריך לשחק, והוא צדק.
אני לא יודע מי יזם את זה שהוא יהיה מושאל, אבל בוא נגיד, זו הייתה החלטה טובה לשני הצדדים. אוקיי, השנה הזאת...
כן, עוד שנה.
אני לא מסכים. זו החלטה שהייתה שלה. אני חושב שאנחנו היינו מרוויחים אם היינו משאירים אותו, אבל
זה... כי יכול להיות שבמקום פוקס, שנה שעברה נגד מכבי תל אביב, היה לך מוחמד אבו פאני. עכשיו, איך הוא היה מתנהל או לא?
אנחנו
לא יכולים לדעת.
נכון, זה מה
בדיעבד, ולכן זה
מיותר לדעת.
למרות
שדעתי, זו החלטה נכונה שאתה בא ומשלים שחקנים
כמעט 30 משחקים,
אין מה לעשות, שחקן שמשחק 30 משחקים, בטח בגיל הזה, הוא מתבגר במשחק שלו, הוא מתבגר ביכולת שלו, ואתה רואה את זה בסופו של דבר על קר הדשא. אם היית נותן לו שנה שעברה לשחק, אני לא בטוח שהיה לו, שמה נראה אותו דבר אצלנו.
אני חולק אליך רק מהסיבה שאני זוכר את מכבי חיפה של שנה שעברה, זו קבוצה שקל להתחבר אליה, קל לי כאילו להיכנס לקצב.
אבל אם אתה לוקח את אבו פאני שנה שעברה, ואתה לוקח את המערך שבו מרקו שיחק, איפה הוא נכנס? שאתה רואה שיוב עליה טוב, במקומי.
לא, תשמע, בסוף אתה שחקת עם שרי כקשר אמצע. כל עונה שעברה. עכשיו, שרי כקשר אמצע זה היה איזה משהו שהרגשנו שהוא יתרון, אבל אתה גם רואה השנה, ואתה גם יכול לראות על השחקן הזה...
בזבזת את הגולים שלו.
שאתה החלטת להרוויח אפילו יותר. ואני חושב ששרי למעלה, היה נותן לי רוטציה יותר למעלה, והיה גם מאפשר לי את המופן להיכנס לאמצע, ושוב, אני גם לא אומר לך, רגע, אני חייב רק להגיד משהו קטן.
ותסיים עם זה, כי אנחנו רוצים להיכנס למערכים אחר כך.
אז אני רק אסיים עם זה שאני אגיד, שאני לא חושב שהוא היה צריך להיות שחקן הרכב קבוע. אני חושב שפשוט להיות ברוטציה של השנה שעברה היה עוזר לנו מאוד.
יכול להיות שזה עוזר לנו, היה פחות עוזר לו.
רגע לפני שאני עושה חילוף אצל כולם, אני רוצה שאנחנו ניגע בנושא שאותי מעניין. אני אתן לו טיזר בזה שלנו.
אוי דוידוביץ', אוי דוידוביץ', איזו טעות איומה.
אז בפינתנו אוי דוידוביץ', הפעם אנחנו לא, שנייה רגע, בפינתנו אוי דוידוביץ', הפעם אנחנו לא יכולים לבוא ולסקר טעות, כי אנחנו לפני משחק, אבל ראינו כותרות השבוע באתרי הספורט השונים, שיכול להיות, לא בטוח, אבל יכול להיות, שעומרי גלאזר יעמוד בין הקורות במקומו של ג'וש כהן. עכשיו אני עובר אחד אחד, ואז אני אגיד את המניפסט שלי. אדון איפרגן, מה אתה חושב על זה?
קודם כל, אני פחות אוהב את זה. אני חושב שג'וש הוא שוער ראשון מכבי חיפה, והוא צריך להיות שוער ראשון מכבי חיפה כרגע. לא רוצה לגמור לו גם את הביטחון. אני חושב שזה שהוא היה לו כמה משחקים לא טובים, והיה לו טעויות גם...
בהתחשב בעובדה שג'וש... אנחנו נגיע לטעויות, אבל בהתחשב בעובדה שג'וש כהן חוזר מפציעה, הוא בריא 3-4 ימים, מהלך נכון מצד ברק בחר, שאומר, וכל הצוות אומר שהוא עבר מחנה אימונים פנטסטי, עומרי גלאזר, האם זה צעד נכון לשים אותו בין הקורות במשחק קריטי כזה? כן או לא?
אני חושב שאם יש לך שוער ראשון שאתה מאמין בו, אתה רוצה איתו.
לא, אני מסתכל משהו אחר. כן. אני מסתכל את זה במובן אחר. יש הבדל מאוד גדול בין יכולת באימונים, מחנה אימון, איך שזה לא ייקרה, לבין משחק בפועל עם כל הלחץ על הגב. כשראינו, אני לא יודע, אתה יודע, היו אז לפני הדרבי, פתאום הוא נפצע בגב דקה לפני משחק, זה לא פיזי. עזוב, אם קראו לי שהוא נפצע והוא לא יכול לזוז, זה נפס לו הגב ואני לא יודע מה, זה היה עניין מנטלי. שוער, שחקן, לפני משחק, אתה רואה אותו אם יש לו את זה בעיניים, את הרצח הזה שאני עולה, נותן משחק, לא משנה אם אני פצוע, לא פצוע, או אם אני עכשיו משחק, לא יכול לשחק. זה הבדל מנטלי.
אין בעיה, אז אוקיי.
עכשיו אני עובר לעניין הפיזי, ואני אומר, גלאזר בסופו של דבר אצלנו לא היה טוב, אחרת הוא לא היה מושל אם הוא היה מספיק טוב. הוא שואל בגלל שהוא לא היה טוב.
אבל שעברה, אולי לא שנייה. מספיק טוב, כמו אבו פאני, לך לקבוצה אבל, אחרת, תצבור דקות.
אבל אבו פאני לעומת זאת הוכיח את עצמו בחדרה, וחזר מהדלת הראשית.
ואתה חושב שגלאזר לא הוכיח את עצמו בן ציונה?
לא, איזה לא הוכיח? הוא היה השוער הכי גרוע בליגה. לא, אל תגיד לי נתונים, אני אגיד לך משהו. יש בסופו של דבר...
קבוצה ירדה ליגה בסדר.
הוא היה השוער הגרוע בליגה, אתה יודע איך אני יודע את זה? כי אם הוא היה טוב שנה שעברה, השנה הוא היה מוצא את מקומו במקום אחר כשוער ראשון בליגה. בקבוצה אחרת בהשאלה.
אז אתה לוקח, לא אוקיי, אז אתה לוקח את המכלול הזה, שאתה נותן פה טיעונים מאוד משכנעים, אתה אומר, אתה לוקח את המכלול הזה, אתה שם בצד את זה שהוא עשה מחנה אימונים טוב, נכון. שם בצד את זה שג'וש כהן לא יודע אם הוא הכי בריא, ועדיין לא לוקח ריזיקה ושם את ג'וש כהן.
אני אגיד לך משהו אחר על ג'וש כהן. אני אגיד לך משהו אחר על ג'וש כהן. אמרתם שהיה לו פתיחת עונה שקצת חלודה, לא יודע, איך נגדיר את זה?
חטף שני שערים על הראש.
חטף שני שערים, לא משנה. הוא דיטרף יגיד שהשערים לא באשמתו, וזה גם יכול להיות, וזה בסדר. אבל לא, אני לא נכנס לדיון הזה אם זה באשמתו או לא, זה לא רלוונטי. מה אני רוצה להגיד? ג'וש כהן הוכיח שהוא שוער טוב. הוא הוכיח את זה. שנה שעברה הוא היה שוער מצוין, היכולת שלו הייתה נהדרת. אי אפשר לזלזל במה שהוא עשה שנה שעברה, ואפילו גיא חיימוב, שאני בטוח שהיה לו קשה להחמיא לג'וש כהן מבחינה, כי בסופו של דבר הוא תפס את המקום שלו, ואולי גם גרם...
אולי גרם לו לפרוש, יכול להיות.
יכול להיות, הוא זה שאמר שהוא הצטיין שנה שעברה, והראה יכולות מדהימות, קראתי את זה ברעיון איתו, ברעיון...
משה חיימוב, נראה גם מתי אתה עומד בשער המחמיא לך.
יכול להיות. אוי, תזלזל. אבל עדיין, אני אומר, בסופו של דבר זה משחק שיכול... תחשוב מה קורה אם עכשיו ג'וש כהן עולה ביום שני, תופס משחק חייו, נותן הצגה, זה נותן לו ביטחון לכל העונה. ואני יודע שיש לו את היכולות, יש לו את היכולות האלה, הוא שוער מצוין, ואתה נותן לו, אתה קונה אותו, עד סוף העונה עם ביטחון צי.
יופי, המניפה שלך, אודי, לגבי ג'וש כהן?
אני אגיד משהו, אני אנסה לקצר את זה, וזה שאני אגיד, קודם כל, שאני מהאוהדים, לדעתי הבודדים שנשארו, שתופס מגלאזר. אני חושב שגלאזר הוא שוער טוב.
גם אני חושב שהוא שוער מעולה.
אני חושב שהוא בעתיד, הוא יהיה שוער ראשון שלנו, והוא קנייה טובה שלנו, לדעתי. אבל ג'וש כהן הוא שוער כרגע מספר אחד בישראל, בפער. אני לא
בישראל?
רואה, בישראל, בפער.
אתה חושב שהוא יותר טוב מטננבאום?
חד משמעית, כאילו, הוא נתן...
הוא יותר טוב.
את תשמע, אי אפשר להשוות בכלל בעונה שעברה. והעונה הזאת שאומרים שהוא פתח לו טוב, זה גם, זה מתחלק לשניים. יש לו את הטעות שהוא חטף נגד באר שבע, שזאת, אם תבדקו אותי את מה שאני אומר עכשיו, זה הגול הראשון שמקבלים באשמתו, שזה פדיחה שלו, כאילו. ובנוסף, הבעיה השנייה שהייתה לו העונה, זה במשחק הרגל, וזה ניכר שהתעקשו שם באימונים על להניע כדור יותר מאחורה,
ויותר מהר גם.
יותר מהר, ולהתעקש על להניע את הכדור מאחורה לפעמים גם במצבים שלוחצים אותנו, ואני חושב שזה חלק נובע מזה שצריכים להתרגל לשיטה הזאת. בסוף החליפו מאמן שוערים גם, ואני חייב גם לציין את הנקודה הזאת, זה לא פעם ראשונה שזה קורה. גיורא משפר שוערים, ראינו את זה עם גלאזר בעבר, איך גלאזר
ו- נראה עם גיורא. ווייזינגר, אתה אומר, משפר נייחים, עדיין לא ראיתי שמשפר שוערים?
אני בינתיים ראיתי ג'וש כהן פחות מרשים משנה שעברה, וג'וש כהן הוא שוער אדיר, ואם הוא לא יוציא את זה העונה, כנראה שיש איזושהי בעיה גם בעמדה הזאת.
אוקיי, מעניין. אז אני רוצה לתת כמה נתונים מעניינים לפני שאנחנו סוגרים את הדיון הזה, ואנחנו נפתח אותו שוב כמובן. אז ג'וש כהן, הוא היה מצייני העונה שעברה, אז הוא היה עם 0.8 ספיגות פר 90 דקות. אוקיי, עכשיו אני אפשט לכם את זה. בעטו לשער לג'וש כהן 292 פעם. אוקיי, מהרגע שהוא נכנס לעמוד בשער, זה היה נגד מכבי תל אביב? זה היה נגד מכבי תל אביב, נכון?
באמצע המשחק.
זה היה נגד מכבי תל אביב באמצע המשחק. והוא ספג 27 שערים, זאת אומרת, על כל כמעט 11 בעיטות, חטף שער.
אם אני לא טועה, 16 משחקים עם 0 ספיגות.
לא, זה מה שהיה לו באמריקה, פה לא
היה לו 0 ספיגות.
16 שערים בלי זה?
16 משחקים.
לא, אתה קצת...
אני לא יודע אם מכבי הייתה לה 16 משחקים בלי לספוג.
לא, אתה חולמת, אין סרט כזה. לעומתו, טננבאום, שזה אפילו לא פייר בגלל ההגנה והקישור האחורי של מכבי תל אביב, עמד על 275 בעיתות לשער בעטו לו, והוא ספג בסך הכל 8 שערים, על כל 34 בעיתות חטף גול טננבאום. אממה, שאנחנו... בונים את הליינאפ של התוכנית, ושאנחנו עושים את המחקרים שאנחנו נכנסים לאינסטאט, כמו שאתה מכיר, וכל התוכנות שאנחנו עובדים איתם, ווייסקאוט. ווייסקאוט נותן נתון מדהים לגבי, עשינו השוואה בין גלאזר לבין ג'וש כהן. אוקיי? אז הוא טוב, יש כמה פרמטרים שג'וש כהן, שאומרים גלאזר טוב יותר מג'וש כהן. אחד מהם זה בעצם משחק הרגל מרחוק, להתחיל התקפה עם הרגל. והדבר השני שיותר מעניין, הצלות בריפלקס, גם זה מודדים. אתה יודע, ריפלקס.
גלאזר טוב מזה.
גלאזר טוב מג'וש כהן.
תקשיב, אתה לא מפתיע אותי בנתונים, אני אגיד לך מה...
למה? למה אני לא מפתיע אותך?
תקפו אותו יותר.
לא, גלאזר יש לו אינסטינקטים מצוינים אגב.
אוקיי.
אבל אני אגיד לך איפה היא בעיה. בסופו של יום, בטח כשאתה הולך על משחק עונה, יש הבדל, יש עניין של מנטלי. עניין מנטלי. תקשיב, ג'וש כהן, אתה מבין שהוא עלה בפעם הראשונה בחייו, שאתה יודע, חשבנו בנהר תגלית לפה.
נגד מכבי תל אביב.
בלומפילד עם אצטדיון מלא בקהל, כשהשוער נפצע, עלה אז פעם ראשונה בחייו, ואמרנו, מה זה נער תרדיק הזה? מי המפגר שלו?
וגם חטף גול עצמי.
וחטף גול עצמי. עכשיו, אני אומר לך, אבל ראית שיש לו ביטחון?
סנסבורג.
זה חיימוב. נכון, אבל זה לא ג'וש.
אתה ראית שיש לו, אתה רואה שהוא עולה עם ביטחון, ויש לשוער הזה ביטחון. עכשיו, בסופו של יום, אתה יודע, אני תמיד אוהב, שעושים השוואה בין לברון ג'יימס, למייקל ג'ורדן, מי הכי גדול בכל הזמנים, אני תמיד אוהב להגיד משהו אחד. אתה, יש לך משחק מספר 7 בסדרת הגמר. כדור אחרון, למי אתה נותן את הכדור ביד? ללברון ג'יימס או מייקל ג'ורדן?
ג'ורדן,
זאת השאלה. עכשיו, אותו דבר אני אומר לך פה, יש לך משחק עונה, אתה חייב עכשיו את מישהו שיעמוד לך, שאתה יודע שהביצים שלו יעמדו ויעמוד בכל הלחץ ובכל העומס הזה, ולא ייפגע מנטלית. אני אומר לך, צר לי, אני ראיתי את עומרי גלאזר, נמס, מה לעשות?
אני מסכים, אני חייב לשים את נקודה מקצועית.
אתה אומר בגלל הפעמיים בדרבי, שהוא המסירה לברמוט והגול...
הכל, ראיתי כמה משחקים, זה לא המשחק.
אתה אומר השנתיים שהוא לא עמד בשער, לא גרמו לו להתבגר.
אני חייב אבל עוד נקודה מקצועית. משהו מקצועי, רק לחזק את הדברים שזו, שכמובן אני חושב שג'וש חייב להיות השוער הראשון שלנו ביום שני. נסתכל על העניין של הקליטות כדור שלו, אוקיי? הוא הקולט מספר אחד בליגה בפער. עכשיו זה גם, זה מאוד קריטי. אתה, שבועטים חלשה הרבה פעמים, אתה משמיט כדורים, אתה עוטף אותם הצידה, אתה מסתכן בריבאונדים. שים לב שג'וש כהן בפער גדול, עוצר, עודף, קולט את הכדור הכי הרבה פעמים.
זאת אומרת, פחות...
הוא גם יודע לצאת מהר. גם אחרי שהוא קולט, הוא יודע
לצאת מהר. הוא פחות עודף, הוא יותר קולט את הכדור, יותר שומר את הכדור.
כדורים חזקים ששוערים עודפים אותם.
דיברתי איתו על זה גם בדרך.
הוא הולך על סיכונים. אגב, בגלל זה הוא גם קיבל את הגול השטותי שהוא קיבל נגד באר שבע, כי הוא הלך לקלוט את הכדור ולא להדוף אותו. זה משהו שהוא כל הזמן הולך אליו, הוא חזק בו מאוד, וזה יתרון גדול שלו.
ניסה לעשות את זה נגד רוסטוב וחטף את הגול הזה באשמתו.
נגד רוסטוב, אני חולק עליך שזה
לא, זה היה יציאה שם, פשוט...
לא, היה לו איסוס ביציאה, והוא...
היה איסוס ביציאה, אבל...
80% מהשאר פתוח.
אני חושב שעם שלושה בלמים הם עדיין, הם לא מתואמים ביניהם, איפה הוא יוצא, איפה הבלמים הם יוצאים אחורה, יש שם עדיין מורכבות בזה, לא גול שהייתי נותן אותו
כאשר. עדיין היה לי איתך דיון על זה, שחקן שמרים כדור, 45 מטר מהשאר, לחמש, אני מצפה משוער, אתה יודע, לבוא ולשלוט
בחווה. לא, תקשיב, אתה צודק שהיה יכול לעשות שם יותר, אבל בסופו של דבר זה העניין של הבלמים. לא יכול להיות שכדור כזה עובר מעל הבלמים ונוחת...
לא, הוא לא השם היחיד, אבל אני אומר שגם לא יש חלק בזה.
יש, אבל אני אומר, החלק העיקרי זה של הבלמים בגול הזה, צר לי.
טוב, אז אני רוצה כמה תובנות של האנליסטים שלנו שבעצם הכינו את התוכנית, אז כותבים לנו שג'וש היה טוב עד גבול מסוים, אוקיי? ברגע שבטר, נתניה ומכבי תל אביב לחצו אותנו ביעלום רחב, ככה שנטה והבלמים סגורים והמגינים חצי מחוסים מקשרי האמצע, אז ג'וש נמדד שם וזה קצת התחיל לחרוק. פה ברגע שראית שהשיטות השתנו, ראית את ג'וש כהן קצת פחות יעיל. בסדר? עכשיו, לגבי, דיברנו מקודם על המסירות רגל, אוקיי, גם של גלאזר וגם של ג'וש כהן, אז לגבי המסירות זה לא בהכרח אומר שלגלאזר יש משחק רגל פחות טוב, אוקיי? ככה האנליסט שלנו ככה לא אומר. זה מאוד הגיוני שהאחוזים שלו יהיו נמוכים יותר, כי הוא שיחק בנס ציונה, קבוצה שמעיפה כדורים ארוכים מההגנה להתקפה, ואלה יותר מדי תבניות לבילדאפ מאחור שיסדרו לגלאזר מסירות נוחות, לג'וש קל יותר, כי יש לו את כל התבניות משחק האלה, וקבוצות יותר מפחדות ללחוץ את מכבי חיפה, מאשר לחצו את נס ציונה שנה שעברה.
אני חד משמעית חושב שזו השוואה שהיא בעייתית לעשות אותה, פשוט מאוד. בין עונה של, של השוער בנס ציונה לבין עונה של שוער במכבי חיפה, זאת השוואה שהיא קשה. קשה
אז אתה יודע מה...
זה כמו השוואה של ג'וש כהן עם טננבאום לצערנו שנה
אני,
שעברה.
אני גם, אני מסכים, הוא צריך לעשות את ההשוואה, להשוות תפוזים לתפוזים ולא תפוזים לתפוזים, זה לא, אי אפשר להשוות
זה בין קשה, הדברים. זה קשה, הוא ימדד אחרת גלאזר השנה, ויכול להיות שזה עשה לו טוב.
אני דרך אגב, אני לא פוסל את גלאזר לחלוטין, זאת אומרת, זה לא שאני חושב שהוא לא
שואר. שמח שהוא השואר שני שלנו.
יפה, שזה מה שרציתי לשאול, כי יש לך את קיוף ויש לך את פוקס, אתה אומר, אני מעדיף את גלאזר שואר שני.
אני חד משמעית.
אני חושב שהוא מתאים להיות שואר שני, בהחלט כן, הוא צריך להישאר שואר שני, קיוף צריך לצאת להשאלה, הוא בגיל הנכון.
קיוף צריך לצאת להשאלה בלי קשר.
כן, הוא בגיל הנכון, הוא עוד לא עשה כלום, והוא צריך לשחק.
גם פוקס.
שניהם, כן, אותו דבר. וקיוף קצת יותר פוטנציאל כנראה, לפי מה שאומרים. אני לא ראיתי אותו בנוער, זה קשה להעריך לפי זה. וזהו, ואני חושב שבסופו של יום, אנחנו צריכים לתת גם הזדמנויות לגלאזר במהלך העונה. אני חושב שיהיו מספיק הזדמנויות, יש כל מיני משחקים יותר קלים. העומס של עונה שלמה, אנחנו רואים שגם קשה לג'וש קצת כנראה פיזית ומנטלית.
בקיצור, השלושתכם תמיד דעים, ג'וש כהן צריך להיות בשער במקום עומרי גלאזר. טוב, אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא. אז עכשיו אני רוצה להתעסק בנושא שאולי מטריד, אני חושב, המון אוהדים. אולי לא, אולי זה מטריד את הצוות המקצועי של מכבי חיפה. טלב טוואטחה צריך לפתוח במקום סן מנחם, הרי לפני רגע אמרנו שגלאזר, סליחה, שג'וש כהן, הפאנליסטים כאן אמרו שצריך לפתוח במקום עומרי גלאזר. אוקיי, חד משמעית, זה הייתה תמימות דעים. כן או לא? במילה.
כן.
לא.
עומרי גלאזר, אתה אומר.
עומרי גלאזר לא צריך לפתוח.
לא, אתה אומר, אוקיי.
לא צריך,
ג'וש. אוקיי, סבבה. התחלפו פה אנשים, תכף אני אציג אותם. והדיון שלנו הולך להיות בעצם על המגינים. אנחנו נתח גם את המספרים, גם של סן מנחם, של מבוקה, של טלב טוואטחה, איך הוא ישתלב בכל המערך הזה, איך זה הולך להשתלב בזה של בחר. עומר איילון, האנליסט שלנו, שלום לך, מעניינים.
שלום,
קודם כל, תודה רבה שאתה מארח אותנו כאן בקיבוץ רמות מנשה לערב.
כבוד הוא לי.
ערב מפנק שכולם אוהדי מכבי.
להיכל הכדורגל של הקיבוץ.
להיכל הכדורגל של הקיבוץ. עידן גריג, כתב מעריב ספורט וזמן חיפה לשעבר.
לשעבר
משום הימים. ופרוסנר, שלום לך.
אהלן, ערב טוב.
פרוסנר, מעניינים.
הכל בסדר.
הרבה זמן, תשמע, היית איתי ביציע ג'ימל, היית איתי בבואו נדבר, היית איתי כמעט בכל תוכנית, הרבה שנים לא היית איתי, עכשיו אתה חוזר.
נראה חליפות, אוהדי הצלחות.
גם לשעבר, עמית, גם לשעבר... עד הקריות. עד הקריות, כתב הספורט של עד הקריות. שנים, על גבי שנים, נכון? זה רק בתקופת קורונה ככה נעצר?
נראה מה העתיד צופן לנו.
טוב, אז אני רוצה להתחיל איתך. אתה פותח עם טלב את הוואטסאפ במקום סן מנחם נגד מכבי תל אביב?
חד משמעית כן.
למה?
אם מכבי חיפה באמת מכוונת לאליפות, רוצה לקרוא תיגר, היא צריכה לבוא עם הכלים הכי חזקים שיש לה.
תרים טיפה את המיקרופון לכיוון הפה.
עכשיו, השאלה שלנו היא, האם אתה חושב שטלב טוואטחה יותר טוב מסן מנחם? מה אתה אומר, קבסה?
לא, אני אומר שכן. אבל השאלה, אתה מסתכל על זמן משחק, כמה זמן הוא לא שיחק, אימונים, עבר קורונה, ויש לך משחק מרכזי, יש לך משחק מהותי מאוד ביום שני, שאתה אומר, אוקיי, אני לא רואה בעיניים, יש לי שחקן שרואה פה המון דקות, אני מבין, אבל יש לך את כל העונה.
השאלה היא כזאת, מה אתה משדר קדימה? אם אתה משדר שאני הולך השנה על אליפות, ואני עושה הכל, ואני מביא רכש שאמור להביא אותי לשם, אז אני זורק את כל מה שאני יכול לזרוק. אני זורק את טלב, ואני מעלה את שרי, ואני מעלה עם רוקביץ, אפילו כשיר ב-100%, אני מעלה אותו. אני לא משחק משחקים, ואני מעלה עם הרכב הכי חזק שיש. להתחיל, לדבר, כאילו שטלב טוואטחה הוא איזה יפני שצריך פה שנתיים להתאקלם, הוא גדל בליגה הזאת, הוא שיחק פה, הוא שיחק במכבי חיפה.
הוא הבקיע נגד מכבי תל אביב,
נכון? הוא מכיר את הלחץ במכבי חיפה, הוא יודע מה זה מכבי חיפה.
לקח שני תארים עם מכבי חיפה, אליפות וגביע, נזכיר גם את זה.
צריך להגיד לך שגם שהוא בכושר סביר, הוא שחקן יותר טוב, בוא נגיד את האמת.
עידן.
בניגוד לפרוסנר, אין לי דעה חד משמעית.
זאת אומרת, אם אתה מאמן, אתה עכשיו שובר את הראש.
אני, ככל הנראה, מה שאני חושב ביני לבין עצמי, זה להמשיך עם סן.
אוקיי.
כי אני לא יודע באיזה כושר טלב נמצא. אני לא יודע מה רמת ההתאמה שלו כרגע וההבנה עם שאר השחקנים. סן שיחק גם קצת בנבחרת, בתקופה, בפגרה האחרונה שהייתה. ובוא נגיד שהוא נקודה בעייתית, אבל לא הכי בעייתית. לא חושב שבמשחק הזה הייתי זורק את טלב ישר להרכב. גם אם אני רוצה להציר שהבאתי רכש והוא משחק, וכל ההצהרות היפות האלה, אני לא בטוח, אני חושב שאפילו הייתי ממשיך עם סן ונותן לו...
שזה דילמה מעניינת, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, עומר.
האמת היא שהם סיכמו את זה שניהם יפה, אני די חלוק כמו עידן. מצד שני, הדברים שפרוסנר אמר הם גם מאוד נכונים. בסוף אני, כן, יש לי זה נטייה לכיוון טלב.
אוקיי.
בגלל או בזכות הניסיון שהוא דיבר עליו והמפגשים שהוא כבר עבר פה וגם... המשחק האחרון שלו במכבי חיפה, אם אני לא טועה, היה גמר גביע הוא.
נכון.
נגד מכבי תל אביב.
שניצח לו 1-0, נכון.
אני חושב שבסוף היכולות של טלב הן כן יכולות מנטליות ופיזיות, שהוא כן יכול להכיל את המשחק הזה ברכב.
אתה יודע מה, כי אני מסתכל על זה, אם אני עכשיו, אתה יודע, הרי כל המאזינים שלנו זה אוהדים שלנו. עכשיו, הם בחשיבה, אם תשאל 90% מהם בשלוף, ואנחנו נעשה גם סקר, יגידו טלב טוואטחה, כי זה בשלוף.
הוא שחקן, אבל... אחד לאחד, הוא שחקן יותר טוב מסן, אין ספק. זה לא הדיון אבל.
התקפית.
אנחנו נמצאים... התקפית, לא משנה, כשחקן, כמכלול, הוא שחקן יותר טוב. השאלה היא, באיזה כושר הוא נמצא, עד כמה הוא מכיר את השחקנים, אוקיי, שחקנים ישראלים הוא מכיר, סבבה, הכל טוב ויפה, אבל עד כמה הוא כבר, יש לו הבנה, עיוורת, חצי עיוורת, עם הקבוצה זה משהו שלוקח זמן להיבנות. כרגע, אני לא בטוח שהוא עדיף על סן.
אז אתה עולה עם טלב טוואטחה, אני איתך קריג, אני חושב ש... אני באמת רוצה לראות טלב טוואטחה, חיכינו כולנו לטלב טוואטחה, אבל אני חושב שבסופו של דבר לא לקחת ריזיקות, וסן מנחם הוא שחקן ש... אתה יודע, שיחק בקצבים עכשיו עם טוטנה, ומתאמן עם הקבוצה, ועשה מחנה אימונים, ולא הפסיד משחק, אני חושב, עונה ו... אני חושב שאתה יודע, הוא שחקן יותר חם. אולי צריך לראות איך התפתח המשחק, אבל הייתי פותח עם סן מנחם יותר בשביל השקט הנפשי, אולי קצת לגשש. יש לנו 5 חילופים, זאת אומרת, יש אופציה לעשות המון 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 שינויים, וברק בחר הוא מאמן ורסטילי שלא מפחד לעשות שינויים תוך כדי תנועה, ויכול לעבור מערכים שיתאימו כך או כך. אז לא יודע, אני הולך איתך קריג, יש פה 2-2, אבל אני כן רוצה שתתייחס, עומר, לפני שגם החבר'ה פה התייחסו, עד כמה החיסרון של ג'רלדש, שלא נמצא היום, ויש את מאור קנדיל, הוא יתרון עבורנו. כי שנה שעברה, אני עוד, תכף אני אתן את המספרים של ג'רלדס וסבורית לעומת סן מנחם ומבוקה, זה עולם אחר לחלוטין.
אין ספק. תשמע, אני חושב ש... שוב, על הנייר, אין ספק שג'רלדס שחקן יותר טוב מקנדיל, שהוא לא שחקן רע. כן? דווקא לא, אני לא מתייחס למאץ'אפ בגלל שהוא לא נמצא, בגלל שזה לא ג'רלדש וזה כן קנדיל, אז זה ישנה לי את הדעה לגבי איסן או טלב. אמרתי לך, זה מאוד מאוד חלוק אצלי. לדעתי, בסופו של דבר, העניין הזה שאולי טלב פחות מוכן פיזית מאיסן, כי כמו שאמרת, הוא עבר טוטנאם ומחנות והכל, ואולי היה עם הקורונה.
נכון.
אבל משהו בזיכרון שלי, וגם ראיתי טלב בנבחרת, אומר לי שכן, בסופו של דבר, הוא שחקן יותר טוב, הוא יכול, עם הניסיון שלו ומה שהוא עבר גם במכבי, כן לעלות בהרכב וכן להיות איזשהו חיזוק טוב יותר מסן במשחק הזה.
רגע לפני שאנחנו נכנסים טקטית, פרוסנר, כי אני רוצה שאתה מאוד תתייחס לזה, אז כמה נתונים, אני רוצה לתת איזשהו השוואת מגנים מהעונה שעברה. שימו לב לנתון שהוא מאוד מאוד מעניין, זה בדף הראשון, קריג, מסירות שהובילו לבעיטות לשער, אוקיי, מדד של, בדקנו בוואי סקאוט, וסבורית עם 33 בעיטות שהובילו לשער, בעיטות מקדמות, אפשר לקרוא לזה קרוסים מקדמים, ג'רלדש עם אותו מספר, מבוקה עם 36, ושימו לב, סן מנחם עם 21, זאת אומרת, אנחנו רואים את החולשה בצד שמאל של מכבי חיפה, לעומת העליונות של מכבי תל אביב באזורים הללו. פרוסנר, אני רוצה רגע להיכנס, אנחנו מדברים על מגנים, אנחנו חייבים כרגע להיכנס רגע לשיטת המשחק, וגם שאלנו את זה בקבוצת הפייסבוק שלנו. אתה עולה קו 4, אתה עולה קו 5, אתה ברק בחר, אתה צריך להכין את הקבוצה, עם מי אתה עולה?
אני, אם זה היה תלוי בי, הייתי עולה 4-3-3.
אוקיי, המוכר?
כששרי וחזיזה הם שני השחקנים הקדמים מתחת לחלוץ, נכנסים לאמצע ונותנים למגנים לשחק על הקו. זאת אחת הסיבות שאני לא הייתי מפחד לא לטוואטך, בגלל שלידו ישחק גאון כדורגל כמו שרי, שיודע, אני בטוח שאחרי חודש ביחד של אימונים, שרי כבר יודע איך למצוא את הוואטך, כבר מכיר את הריצה שלו, כבר יודע לתת לו את הכדור למקום הנכון, ולכן אני פחות מפחד.
לא היה מעניין לראות דווקא את ווילצחוט ליד טלב טוואטך, האם כבר טלב טוואטך?
את ווילצחוט הייתי משאיר לספסל, להיכנס דקה 50.
אוקיי, אז אנחנו תכף ניגע בשחקני מפתח, אבל אתה עולה עם 4-3-3 בלבול.
4-3-3 בלבול.
אוקיי, אם אתה שואל אותי, ותכף אני שואל אותך, קריג, אני הייתי עולה כמו נגד רוסטוב. אבל איך אתה טקטית, איך אתה עולה למשחק הזה?
לא, אני חושב שנגד רוסטוב וגם נגד טוטנאם, מכבי חיפה התאימה את עצמה ליריבה.
נכון.
עכשיו, מול מכבי תל אביב הנוכחית, אני חושב שאנחנו הם הקבוצה, זו הקבוצה הדומיננטית.
זאת אומרת, אנחנו באים פייבוריטים למשחק הזה?
אנחנו באים עם כל הקוף הענק הזה שנמצא על הגב שלנו, אנחנו באים, לדעתי, כקבוצה העדיפה, גם מבחינת זה שההגנה של מכבי תל אביב נחלשה, שחקנים חדשים שהגיעו זרים עדיין לא התאקלמו, ספק אם הם טובים מספיק או טובים כמו השחקנים שהיו שם בשנה שעברה, ואני חושב שאני לא בא ומתאים את עצמי ליריבה, אלא אומר, זה החומר שאיתו אני עולה, זה מה שאני מכיר, זה מה שעבד לי טוב מאוד שנה שעברה וגם בתחילת השנה.
כן, אבל זה ברק בחר, זאת אומרת, ה-4-3-3 אצלו זה לא תורה מסיני כרגע. הוא דווקא אלה לא השיטות שלו, השיטות שלו הם אחרות לחלוטין.
ובצדק, וכל מה שבחינו עליו בשנה שעברה, זה קיבעון של מאמן. כל מה שאמרנו שהוא לא טוב, ורצינו לשנות אותו, זה קיבעון של מאמן. ובחר הוא אחד כזה שיכול לשנות תוך כדי משחק מערכים. ותוך כדי משחק יכול לשנות, להחליף בין אופרי ארד לפלניץ' מימין לשמאל, ולא משנה מה. אבל אני בא ואומר, אני כאן הדומיננטי, משדר לשחקנים שלי שאני בא ומכתיב את הקצב, ולא הולך ורודף איכשהו אחרי יריבה ומתאים את עצמי אליה, ועולה כמו ש...
לא להגיע מבוהל כמו שמרקו בלבול על המכבי תל אביב. עומר, מקודם לירון ככה נתן איזשהו, ואתה יודע, קצת התחברתי להרכב, לעלות בקו 5 עם שלושה בלמים, עם פלניץ', עם אופרי ארד, ורודריגז בלם שלישי באמצע. שזה נורא מעניין, אבל איך אתה עולה למשחק הזה? 4-3-3, 5-3-2, 4-3-2-1, קו 4, קו 5.
עולה, כן, את 4-3-3, 4-2-3-1 כזה, תלוי איך אתה מסתכל על זה, אבל שדי דומה. כן. הכל. לא, זה לא אותו דבר, כי...
כן, הוא כן. יותר אוהב ברק בחר 4-3-2-1, ככה למאזיננו
נכון.
האנליטים יותר.
אם אתה עולה, אם אתה עולה
מילן חזיזה. 2006, עץ השוח, 4-3-2-1.
אם אתה עולה עם שרי וחזיזה, אתה יכול לשנות את זה כל הזמן ותוך כדי משחק. אתה לא חייב לשחק 4-3-3 קלאסי כמו עם בלצחות. כי בלצחות הוא ממש שחקן אגב קלאסי.
נכון.
איתו זה ממש קבוע לקו, מגן עושה עקיפות, עם שרי וחזיזה, אתה יכול לשחק כל הזמן. זה הרבה יותר רכב, הרבה יותר ורסטילי.
אז גם אתה, אז אתה עולה כאילו טבולה רסה, אתם אומרים, בוא נעמה, במשחק הזה, לא לקחת סיכונים, לא לבוא כאילו מפתיע, לבוא עם ג'וש בשאר, 4-3-3, אבל לבוא דומיננטי.
כן, כן, אני מתחבר למה שהם אמרו פה, אני חושב שאנחנו כן, הקבוצה של הפעם, צריכה באמת לבוא ולהגיד במרכאות שהם יתאימו את עצמם אלינו, אנחנו קבוצה שצריכה, לדעתי, לא להסתכל הפעם כמו מול רוסטוב, או כמו מול טוטנהאם, או כמו שנה שעברה מול מכבי תל אביב, שמאוד ניסינו להגיע למצב שאנחנו מתאימים את עצמם אליהם. וזהו, לדעתי אנחנו במשחק הזה כן צריכים להגיע עם איזושהי גישה שנותנת את הטון. התקפית, דווקא פחות השלושה בלמים, אני גם לא מכיר את רודריגס בתור בלם, בכנות מעולם לא ראיתי אותו בתפקיד הזה, אז אני לא יכול להגיד לך...
הוא שיחק, בשנתיים האחרונות שלו, הוא שיחק בלם שלישי וקשר אחורי. שיחק שש ובלם שלישי.
על הנייר הבנתי שזה קרה, אבל באמת שאין לי מושג איך לחשוב איך זה עובד, כי מעולם לא ראיתי את זה, אז כן, הקו 4 עם טלב, עם השלישיית קישור, אתה יכול לעשות את זה 2-3-1 או 3-2-1, אפשר לשחק עם זה, אבל קו 4 זה המערך
שלנו. אתה אומר שמכבי חיפה מגיעה פייבוריטית למשחק הזה?
אני חושב שמכבי חיפה יכולה לראות את עצמה
פייבוריטית. לעומת השנים האחרונות.
היא יכולה לראות את עצמה פייבוריטית, גם השינוי של השחקנים.
בסדר, הטבלה אתה מדבר איתה אחרי שני מחזורים, אחרי שלושה מחזורים, בסדר.
העניין הוא לא הטבלה, העניין הוא שזה, אם בוא נסתכל שנייה בצורה ריאלית, למכבי תל אביב בשנים האחרונות היו שתי תקופות שבשתיהן הם היו עדיפים עלינו. פעם אחת עם זהבי, שידעת שאתה משחק נגדו, ואתה בדרך כלל מתחיל גול נגדו. לא בהכרח להפסיד, אבל ידעת מראש שהם בעדיפות. ובשנתיים האחרונות, ההגנה שלהם הייתה כל כך טובה, שידעת שאושי צריך לחצוב, אוקיי? וההתקפה שלהם ידעה שיכולה לקחת סיכונים, כי יש מאחור ההגנה חזקה מאוד, שבגדול מסוגלת להסתדר עם כל התקפה. הפעם הזאת, זה הפעם הראשונה אחרי הרבה שנים, שהם בעצמם באים לא בטוחים. ההגנה שלהם זה לא אותה הגנה, הם יודעים שההתקפה שלך טובה, הם יודעים שההתקפה שלך יכולה להניש אותם, והם לא בטוחים שההתקפה שלהם יכולה לקחת סיכונים כדי להחזיר. זה אומר שלמרות ההתחלה שלהם, לא בטוח שתה קורה להם. ולכן אם אנחנו נסתק 5-3-2 וניתן להם את האפשרות להשאיר הרבה שחקנים מאחורה, אנחנו עלולים להיגרר למשחק שלהם. אנחנו צריכים לבוא לשחק את המשחק שלנו, ולתת להם לפתור את הבעיות שאנחנו נציב. במילים יותר פשוט, אנחנו צריכים לבוא ולתקוף,
לתקוף מההתחלה. לתקוף מההתחלה.
ולבוא לנצח. חבר'ה, אם לא עכשיו, אז מתי? מתי ננסה לנצח אותם? עוד שנתיים כשיביא שחקנים ב5 מיליון יורו, אנחנו מקום ראשון, אנחנו שני ניצחונות, אנחנו במומנטום טוב, הבאנו רכש על פניו, נראה טוב, ניקיטה מפקיע גולים, שרי גאון כדורגל, הם לא מצליחים לנצח, הם בלחץ. מתי ננצח אותם? ברצינות, מתי? קבסה. אני שואל אותך, מתי? אם לא הפעם.
לא, חד משמעית. עכשיו, כשאתה רואה דוניס, ואתה רואה שזה מאמן אחר מאיביץ', איביץ' ידעת כאילו שזה נורא קשוח לשחק מולו, גם קבוצה עם אמצע הרבה יותר חזק, מכבי תל אביב מאוד מאוד פגיעה, סופגת לא מעט שערים, ראינו סופגת אותה גם באירופה, סופגת שניים מפתח תקווה, סופגת אחד מבני יהודה, לא סופגת מול הפועל באר שבע, אבל גם באירופה, אתה יודע, קצת מסננת. השאלה, באמת, כשאתה רואה את המפגש הזה בחר מול דוניס, זה אמור להיות כביכול יותר קל מפעמים קודמות?
תראה, חוץ מהעובדה שאיביץ' הוא פשוט עשה מהם מכונה, גם אם היה שם שחקן הגנה אחר, בלם אחר, מגן אחר, הם כנראה עדיין היו נראים אותו דבר, ואתה גם רואה את המשחקים של ווטפורד השנה. זה נראה בדיוק אותו דבר. פשוט קבוצה שקשה מאוד 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 לשחק נגדה, ולהגיע למצב. זה שהבקנו 3 שערים נגדם בשנה שעברה במשחק, זה פשוט היה נס. אוקיי? כי היינו קבוצה ממש ממש טובה.
קבוצה טובה, ובבליץ, ותמיד היינו עושים את זה במקצבים של כמה דקות.
ועם עזרה של הקהל, והכל נכון. העובדה שאיביץ' עזב. בנוסף לזה שההגנה נחלשה, אנחנו לגמרי בתוך זה, וההבדלים בין בחר לאיביץ' ובין בחר לדוניס הם הרבה יותר קטנים, אם בכלל, או להפך אפילו, שבחר מאמן טוב יותר. אני לא רואה דוניס כרגע שולט בקבוצה, שולט בחדר הלבשה. גם ההתחלה של איביץ' הייתה קצת בעייתית. אתר עשה קצת פוזות וכל מיני דברים
כן,
כאלה.
יונתן כהן, כן.
כן. ובסופו של דבר הוא אישר אותם. אני לא רואה את זה קורה עם, עם דוניס, כי הוא פשוט כרגע לא הוכיח את עצמו עדיין מולם. עדיין לא בנה את הדמות שלו כמו שאיביץ' בנה. ואני לא רואה, זאת אומרת, גם המשחקים נגדם בתקופה של איביץ', חלק מהיתרון המנטלי שלהם היה איביץ'. היה הדמות שלו על הספסל.
מעניין.
אני, כן, אני מסכים מאוד. אני אסכם את זה במין משפט ש... כרגע לא רואים שמכבי תל אביב היא קבוצה של מאמן. עדיין לא. וזה מאפשר, לעומתנו, שאני מצליח...
שאתה כבר רואה את הציוויון של ברק בכר?
בוודאי. כן, אני גם חושב שדיברנו על זה מהשני משחקים הראשונים, שלושה משחקים הראשונים, כולל גביע טוטו. למרות שהיה זה התחלה צולעת את גביע טוטו, כדורגל שם לא היה מדהים, אבל ראית שינוי, ראית משהו אחר, ואז הוא התחיל לתפוס במשחקים הרשמיים יותר, גם בשני משחקי ליגה וגם נגד רוסטוב, ואפילו נגד טוטנהאם שקיבלת שביעייה, ראית קבוצה אחרת. ואני חושב שמכבי חיפה היא הרבה יותר קבוצה של מאמן היום, ממה שמכבי תל אביב היא קבוצה של מאמן, וזה המשך למה שהוא אמר.
פרוס, אנחנו לא מסתכלים על, אנחנו מדברים, ג'רלדש מדברים על זה, אבל אם אנחנו מסתכלים על החוסר הגדול באמת של מכבי תל אביב, והעקב אכילס שלהם, או הנקודות שבאמת אפשר לתקוף, החיסרון הכי גדול שלהם זה אצילי ומיכה. אם אנחנו מסתכלים על מספר המסירות מפתח, הם היו שני השחקנים שהובילו את הטבלה שנה שעברה במספר המסירות מפתח, ואני מדבר איתך על אצילי, זאת אומרת, עם 20, עם 19 מסירות מפתח, אלו, סליחה, זה לא 19-20, סליחה, עם 56% הצלחה אצילי ומיכה עם 66% הצלחה במסירות מפתח, ואין להם את זה השנה, זאת אומרת, היצירתיות קצת הלכה לאיבוד.
תשמע, אנחנו לפעמים נוטים קצת להדיר שחקנים צעירים אחרי משחק אחד. זה לא רק אנחנו, עושים את זה כולם. וגם במכבי תל אביב כנראה שהגיעו למסקנה שיש להם כמה כישרונות צעירים שיכולים להיות שחקנים יותר טובים מאצילי ומיכה, שזה אגב יכול להיות בעתיד. אבל זה
כן, אבל, אבל כרגע, אבל אם אני מסתכל עכשיו על המשחק, זאת אומרת, אתה יודע מה? אני רואה דן ביטון, כי דן ביטון בינתיים, על אף שהוא מוביל את הליגה עם 9 מסירות מפתח, שחקן פנטסטי, חזר מאוד מאוד טוב מחול למכבי תל אביב. הוא, אתה יודע, השחקן שאני קצת חושש ממנו, כי הוא מקבל קצת החופש פעולה שלו בקדימה. אבל שוב, אבל הפגיעות בעצם החיסרון של מיכה והציני מאוד מורגש במכבי תל אביב.
כי כשהם שניהם שיחקו, אז היית צריך לשמור על שניהם. אתה צריך להשגיח
על גולסה.
אתה צריך להשגיח על הציני, ואתה צריך להשגיח בדרך כלל גם על שחקן בצד השני, יונתן כהן. עכשיו, יותר קל לשמור על יונתן כהן, ובוא נגיד, אתה יכול לצופף את האמצע נגד ביטון. שוב, זה לא אומר שאנחנו הולכים לנצח בוודאות, הם עדיין קבוצה טובה, אבל בוודאי שהם נפגעו, עכשיו הם נפגעו בכל ביחד. שוב, זה לא רק זה שפשוט קבוצה פחות טובה, תשמע, אפשר להתווכח עם זה. הם איבדו הרבה מאוד שחקנים חשובים, שחקני הרכב, כמו שאמרת בעצמך, עם כל הסטטי, שחקנים שהובילו אותם בכל מדד, והביאו שחקנים שכרגע עדיין לא נותנים. יכול להיות שבעתיד הם ייתנו, אבל כרגע, זה הזמן שלנו לנסה לתאם את הדבר הזה. ואנחנו לא פחות טובים, ואנחנו צריכים לבוא ולנצח.
טוב, רגע לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, אני רוצה מכל אחד את ההרכב שלו למשחק. עם מה אתה עולה?
אני, בהנחה וכולם כשירים ובריאים.
כולם כשירים ובריאים. למעט דוניו ורמי גרשון, ששוב נפצע. כן.
רמי גרשון, ככל הנראה, לא היה עולה גם אם הוא היה בריא ב-700%. אני הייתי עולה עם...
ג'וש בשאר.
ג'וש בשאר, מבוקה בימין, פלניץ' וערד. טלב בשמאל, נטע, אבו פאני כמובן ואשכנזי שלישייה באמצע, חזיזה בצד אחד, שרי כמובן בצד שני, ששניהם יכולים לחתוך להם.
לא הגעת כבר ל-11?
הגעתי לעשרה וחלוץ ניקיטה, 4-3-3. אבו פאני, נטע ואשכנזי.
אבו פאני, נטע, אשכנזי.
שלישייה, חזיזה ושרי.
וניקי. מעניין. הרכב שלך, קריק?
אותו דבר, רק עם סן במקום טלב.
אוקיי.
וואה, האמת היא שקשה לי, קשה לי להגיד לך איזה אמצע אני רוצה, כי אשכנזי עד עכשיו לא שיחק מדהים מתחילת השנה.
אוקיי.
לא ראיתי את אשכנזי של מרקו, קצת שונה גם בקישה
של המשחק. הוא דווקא פתח את העונה עם שער, עם בישולים.
נכון, נכון. אבל באירופה. במשחק השוטף, משהו שם נגד מכבי תל אביב, באמצע, הטיפול שלו בכדור וה... ואולי גם אפילו הסגנון...
כן, אבל כשהוא מדבר, הוא מדבר גם על נטע, גם על אבופנים וגם על אשכנזי, זה אמצע מאוד מאוד מעובה. זאת אומרת, אתה אומר, רגע, אני אעלה את אשכנזי או שאני אעלה את רודריגז באותה אמצע?
אז קודם דיברתי על 4-2-3-1, ואז אולי כן לשים את נטע ואבופני קו אחד, ומעלם שרי, ואז אולי כן דווקא, כן לשים את וילצחות עם טלב.
אוקיי.
כן לעשות איזה, להעמיס את האגף הזה בשניהם, בוילצחות וטלב, שזה אגף מאוד, מאוד התקפי ומאוד חזק. כנראה שבצד שלהם יהיה גם הרבה שרי, אתה יודע, הוא העשר שיבוא הרבה...
כן, אבל אם שמנו לב, דווקא ברק בכר, על אף הגיוון שלו בשיטות, הוא השתמש ברוב המשחקים עם שרי באגף ימין. שם אותו בצד ימין.
כי הוא נכנס הרבה פנימה ונותן למבוקה קצת מקום.
אפשר לשחק, נכון, אפשר לשחק עם זה גם, אתה יודע, עם חזיזה ושרי, שאם הם עולים כאילו בעצם עם השלושה מתחת החלוץ, אפשר עם שרי וחזיזה גם לשחק. חזיזה יכול לבוא קצת לאמצע, ואז שרי הולך ימינה, יש שם ורסטיליות בזה. לא יודע, על אשכנזי אני לא סגור. על המשחק הזה ספציפי. ספציפי המשחק הזה.
אני אגיד לך למה אני כן
אקבל את זה. אולי גם רודריגז יכול דווקא במקום אשכנזי, ואז זה שלישייה טיפה יותר צפופה, עם שניים מתחת חלוץ, ואז זה 4-3-2-1.
אני אגיד לך מה הרציונל שלי, למה הייתי כן מלא את אשכנזי. תראה, אשכנזי, דיברת קודם על משחק טוב, אשכנזי הוא לא שחקן בולט, זאת אומרת, כל המשחק לא עובר דרכו, גם כשהוא היה בקושי טוב. הוא שחקן שפתאום אתה רואה אותו ברחבה, הוא פתאום מבשל, הוא פתאום
חד משמעית.
עכשיו, כשיש למכבי חיפה רק את נטע לידו, והכדור אצל היריב, אשכנזי יוצא ללחוץ על השחקן עם הכדור. מה שאומר שנטע נשאר לבד. מכבי תל אביב, אם אתם זוכרים, שנה שעברה התקיפה את נטע כל הזמן, שלחה שחקן ליד נטע, נטע חייב לשמור גם על שחקן, וגם לצאת לצדדים, וגם לעזור למגנים. נטע אחד לא יכול נגדם. עכשיו יש לנו שני מחלצי כדור, שיובל יוצא ראשון ללחוץ. זה אומר שאם אתה מביא את הכדור חזרה...
גם אבו פאני, שאבו פאני גם יודע לדחוף את הכדורים קדימה.
אשכנזי כבר 25 מטר מהשער של היריב, ולא באמצע. זה אומר שהוא הרבה, יכול לעשות הרבה יותר טוב את התנועה שלו פנימה.
אז אתה משחק בעצם, בעצם נטע 6 לבד, ואבו פאני ואשכנזי לצידו, או שאתה משחק עם שניים...
אתה גם יכול להזיז את זה תוך כדי משחק.
אני בקו אחד מחאות, ו...
הרי לא תשים את אשכנזי 10.
תראה, בוא נגיד ככה, הייתי שם את אשכנזי בהגנה, תקרא לזה, בהגנה תמשק 4-2-3-1, שיובל הוא 10, בוא נקרא זה הגנתי, ושיוצא מהשלישה ללחוץ ראשון, כשנטה ואבו פני משחקים אחורה, ובהתקפה הייתי משחק עם נטה מאחורה, ואבו פני ואשכנזי בקו אחד, אחד ושניים מקדימה.
שמע, הרכבי...
תראה, קודם כל איזה כיף שסוף סוף אפשר לשחק עם המערכים שלך, לעומת שנה שעברה, שהיית על גבול ה-13 שחקנים.
זה לא רק על לשחק עם המערכים, אני חושב שמה שברק בחר עשה פה בינתיים, ואנחנו עוד פעם...
אני משחק, אנחנו משחקים את האפשרות שאנחנו יכולים להתלבט בכלל.
שגם לכל שחקן, למעט מבוקה בינתיים, יש מחליף ראוי.
כן.
יש מחליף ראוי.
זה...
ושרי.
וניקיטה.
לא יודע, יאבל אביד, אנחנו תכף ניגע בו, אבל יאבל אביד הוא הפתעה מאוד מאוד נעימה של איך תדע. אני עוד פעם, ברק בחר זה פוקר פייס, אתה לא יודע איך הוא יעלה למשחק הזה, הוא שומר את הקלפים מאוד קרוב לחזה. אי אפשר לדעת, הוא בטח רואה את המשחק של מכבי תל אביב עכשיו באירופה, והוא אומר, אוקיי, אני רוצה לראות איך לשחק, לראות את המשחק שלהם נגד הפועל באר שבע. יכול להיות שבאמת מכבי תל אביב יבואו ויגידו, תשמע, תן לי להוציא טקו. אי אפשר לדעת, אבל...
אני לא חושב שהם יפקו על טקו. איך המשחק התפתח, אבל אני לא חושב שהם יפקו.
אני מסכים לחלוטין עם קריג. אם אני מכבי תל אביב...
אתה תפקיע על תיקו?
תלוי איך המשחק התפתח.
אבל אולי גם לא, אבל אולי גם לא בטוח. ואני ממש, אם עכשיו תגיד לי תיקו, לחתום, לא זורק את הנייר. זורק את הנייר ואת העת. אבל המערכים השנה, כל כך הרבה שחקנים, הרבה אופציות, ו... שבחר יתמודד, אתה יודע, כיף שיש את זה.
הוא גם רוצה להתמודד, כי אם אני לוקח את הניצחון שלנו על פול באר שבע, בליגה, הוא טמטם את יוסי אבוקסיס. הוא טמטם אותו כי כל רגע הוא החליף מערך, הוא שינה, הוא הזיז את זה לפה, את ההוא לשם, הוא הלצחו את העלה. כל אחד כאילו היה באיזשהו מקום אחר, וזה הגדולה של ברק בחר. ואני חושב, זה הגדולה של ברק בחר, ואני חושב, כן.
בסדר, אי אפשר שלא להחמיא לבחר על דבר אחד גדול, זה שהוא לקח את אבו פאני והפך אותו להיות מי קשר לגיטימי בליגת העל. אני כמעט מתפתה להגיד כוכב כדורגל. תשמע, אם היית אומר לי שהוא יפתח בנבחרת, שהוא ישחק ככה נגד אותם.
נכון.
מכבי חיפה קיבלה פה עוד שחקן, שאתה אומר, בוא נה, זה שחקן שהוא ברמה המתאימה. כאילו, בינינו, בוא. היית אומר לי לחודשיים, זה כמו רכש. אתה צחקנו על המושאלים ועל גורפינקל, אמרנו מה מגיע מחדרה. תשמע, זה כמו רכש חדש לחלוטין. זה כמו שחקן שמגיע ומשנה את הדברים. ובגלל שאבו פאני כל כך טוב והוא כל כך נעד וכל כך ורסטילי, מכבי חיפה יכולה לשחק עם הרכב דומה לשנה שעברה, ולשחק בין המערכים. הרי אם שרי היה משחק באמצע, ויניק היה משחק על הקו, היית הרבה פחות, בוא נאמר, זה לא קבוצה רעה כמובן, אבל זה קבוצה הרבה פחות גמישה, הרבה פחות דינמית. כשרי לא יכול לרדת לשחק נניח קשה אחורי פתאום, אתה לא יכול להחליף ביניהם יותר מהתקפה 2. פה אתה ממש יכול לשחק עם אשכנזי באמצע, להזיז את הבופני לצד, להזיז את אשכנזי לשחק אחורה, להזיז את הבופני...
כמו שאומר אמר, יש לך פה ורסטיליות בלתי נגמרת,
ואני חושב שזה... וזה מגיע לבחר באמת כל הקרדיט על זה, שהוא הפך את הבופני לשחקן, מאיים על השער, ומחלט כזה ממש, קשר אירופי מודרני לחלוטין. אני די נדהם, באמת, אני לא ציפיתי לדבר כזה, פר.
שחקן על אבו פאני, אז בדיון הבא אנחנו נעסוק בשחקן, בשחקני המפתח שלנו, בשחקני המפתח צריך לקרוא את מכבי תל אביב. בינתיים אני אומר לכם תודה, ואנחנו עוברים לנושא הבא. אז אנחנו בדיון הבא והמעניין שלנו, שאנחנו הולכים לבחור שחקני מפתח. ממי כדאי להיזהר במכבי תל אביב? מי השחקן ש... עליו או על פיו ישק דבר או על פיו ננצח דבר ביום שני הקרוב. והנה מצטרפים אליי חברים חדשים לפאנל. שלום לך יוסי יוסף, מפיק וכותב במעריב. מה קורה יקירי?
אהלן, הכל טוב, מצוין.
תשמע, אנחנו הסתובבנו במגרשים הרבה ביציע עיתונאים. אתה מגיע למשחק ביום שני?
כן, בטח, אני מגיע לסלון, יושב...
בסלון, אוקיי.
אני כבר לא מגיע למשחקים.
אתה כבר לא מגיע למשחקים? טוב, אני שם סלון, לא רוצה להוציא את הלב לאנשים, אבל מה לעשות? זה חלק מהמקצוע. עורך דין איתן אלון, מעניינים.
הכל בסדר, מצוין. אני חייב מאוד להיות אצלך.
אז אני חייב לספר, ודרך אגב, אני אתן לך עכשיו ככה מחמאה ענקית, כי... וגם איזשהו... איזשהו ניוז למאזינים, שהספר בעזרת השם פשוט להבין כדורגל יוצא לאור בחודש הבא, והפרק האחרון שכתבתי היה על, על תקשורת הספורט, וכתבתי קטע על יוי טויודה, אני מיד מספר על זה, אני מיד מספר על זה, וכתבתי על, על, על איך האוהדים הצליחו להטריל את התקשורת. אז רגע לפני שאני אספר על זה, אז עורך דין איתן אלון, גם חבר בפורום MHFC הנוכחי ולשעבר, גבי גל, מעניינים, כמה זמן?
חזרתי.
חזרת?
אני פה.
גבי גל, שמגיש והפיק, גם יציע ג' אנליסטים, הכל, איזה כיף, מה העניינים?
תענוג.
אז אנחנו סיפרנו למאזינים שאנחנו פה במפגש של אוהדי מכבי, כמובן בקפסולות ובמרחקים, ובאוכל טוב, ושומרים ולקראת זה. אז אני אספר ככה את הסיפור, את האנקדוטה הקטנה רגע לפני שאנחנו ניכנס ככה לעניינים הטקטיים של המשחק. אז בשנת 2014 זה היה, נכון? 2014-2013.
נכון, משהו כזה.
2013, אתר האוהדים שלנו שקיים עד היום, mhfc.co.il, היה פורום ה... הפורום המיתולוגי, ואיתן בא עם הברקה, ויום אחד אמר, אנחנו רוצים להטריל את התקשורת. ואז יצאה כתבה, מת איתן אלון, מת צוות האתר, אף אחד לא ידע, זה היה צוות ההיגוי של איתן אלון עם עצמו, יוי טויודה, שחקן נבחרת יפן, חותם במכבי חיפה.
נכון.
לא היה ולא נברא, אבל זו הכותרת שיצאה באתר
האמת
שלנו.
האמת היא שהסיפור הוא שאנחנו רצינו מאוד להפיל את בן דור.
את הטרואן. כן. אוקיי.
וחשבנו איך להפיל אותו, ואחד הרעיונות, באמת הרעיון היה להביא משהו מאוד מאוד מופרך, שחקן ממדינה שמעולם לא שיחק כאן, ואני העליתי בחקתי איכשהו את הרעיון של יפן, פשוט גוגל, גוגל פשוט מאוד, ומצאנו את השם יוהאי טויודה, כמובן חיוונו לחלוץ, היה חסר לנו מאוד חלוץ באותה תקופה בסגל,
ואז הגיע אנדלובו במקום, אבל כן.
כן, נכון, בדיוק. אני חושב, אגב, הטויודה זה היה חתיכת שחקן.
נכון. עד היום, דרך אגב, שחקן פעיל עד היום.
באמת?
כן, עשיתי, אתה יודע, כתבתי, אני עושה תחקירים, אני מסתכל באינטרנט וזה, יוי טויודה עדיין שחקן פעיל.
אז אנחנו רצינו לתפוס את הלוויתן שנקרא דורון בן דור, ותפסנו דולפין שנקרא ליאב נחמני, בטעות.
וזה התפרסם בישראל היום. זאת אומרת, הייתה כתבה בישראל היום, יוי טויודה שחקן נבחרת יפן. עכשיו, אני רק חייב לספר למאזינים שלנו שכאילו בנינו איזשהו אתר מומצא שהיה מורכב על תפריט של סושי. עכשיו, בפורום, אמיתי לגמרי יוסי, עכשיו, בפורום זה היה מצחיק, כי דרך אגב, כל שדרת הניהול של מכבי חיפה, אתה נכנס לפורום כל יום לראות כאילו זה היה הלך הרוח של האוהדים, ונכנסו עיתונאים ומסתכלו, והיה כתוב כאילו בפורום שמסיבת העיתונאים תהיה במסעדת ג'פניקה. ואנשים אכלו את הקרדה, כאילו, אתה יודע, כאילו, יוי טויודה, ואז זה הונדה, וקיצור, תקשיב, זה היה...
נכון, בהודעה שם כתבתי שיש לי חבר טוב, שהוא עורך דין, שעובד עם השוק היפני, והוא חבר של מישהו מאוד בכיר בסוכנות השחקנים המובילה ביפן, והוא מכיר את העסקה הזאת, וכתבתי ממש פרטים על העסקה, וזה מעומת, ואז אנשים פשוט התחילו לכתוב תגובות על זה, גם אני שמעתי, גם אני מכיר, ומשם זה הגיע ל... לעיניו
של... בקיצור, אני חושב שזו הייתה התרלת המאה.
כן.
התרלת המאה. אני חייב גם לתת עוד איזשהו וי לזכות איתן אלון, רק נכנס לסמת את האוזניות, אני מפרק בסופרלטיבים, על החיבור שלך, של קובי מיכאלי לאורן יוספוביץ' בפרק האחרון, דרך אגב, רוצו לשמוע בפודיום, פרק מעולה של אורן יוספוביץ' עם קובי מיכאלי, מי שהיה הדאטה סקאוט של מכבי חיפה כמה שנים, ואז מוע הלך לקח אותו לויטסה, גם היה חבר בפורום, חבר יקר ואיש מאוד מאוד מוכשר, רוצו לשמוע את הפרק של אורן יוספוביץ'. נחזור טקטיקה, יוסי יוסף, אנחנו מסתכלים באמת, ואמרנו את זה מקודם בפרק, ש... הגדולה של מכבי חיפה שלהם, את העמדה בצד ימין, יש בכל עמדה מחליף ראוי. נכון. בכל עמדה יש מחליף ראוי, וזה נותן...
לראשונה זה 8 שנים. והאליפות האחרונה למעשה, 2012.
נכון, וזה נותן ורסטיליות מאוד גדולה לברק בכר להתנהל תוך כדי משחק. אבל אם אתה עכשיו רוצה לבודד לי שחקן אחד, אתה אומר, זה שחקן המפתח של מכבי חיפה במשחק ביום שני, מי הוא?
לדעתי זה נטע.
נטע לוי עדיין, אוקיי.
נטע לוי הוא הברומטר, הוא השחקן שצריך לסכל את כל הניסיונות של מכבי תל אביב.
אתה אומר כאן משהו מעניין, כי גם שנה שעברה, הוא גם היה שחקן המפתח חד משמעית, כולם, אתה יודע, שמנו את יהבנו בנטע לוי, ועדיין עם כל הרכש החדש ועם הבופן עם זה, אתה עדיין אומר נטע לוי...
אבל זה חלק מההמשכיות, בגלל זה אני מחזיק מנטע עדיין האיש שצריך להוביל את מכבי חיפה, ביחד עם השחקנים החדשים וביחד עם בחר כמובן.
נטע לוי, מעניין. לא חשבתי שתיתן אותו, כן היית.
אני, האמת שבמחשבה הראשונה באתי ממש להגיד אותם דברים כמו יוסי נטע לוי, אבל אז תוך כדי שיוסי מדבר ואני ככה מדמיין את המשחק ואת המערכים לפני המשחק ובמהלכו, ואני חושב שהמפתח זה דווקא אבו פני. נטע לוי אולי זה די מובן כי הקישור האחורי מול גלאזר, אבל אבו פני ממה שראיתי לפחות עד עכשיו הוא ממש שחקן מפתח במכבי חיפה, ביכולת לא רק ההגנתית המצוינת והמפתיעה שלו, אני לא האמנתי שהוא כל כך עוצמתי, הוא כזה קטן, אבל
קופקטי.
יש לו...
כן, המשחק שלו קופקטי.
מאוד מזכיר לי את גטוזו, אבל עם היתרון שלו זה היתרון ההתקפי. הוא יודע להעביר את כובד המשחק, בעזרת כמובן נטע, אבל להעביר את כובד המשחק מההגנה להתקפה, בעיקר במשחקי מעבר, ויש לו גם את הביתה לשער. אני מאוד מופתע מהשחקן הזה, נכון? בנוער הוא היה מעולה, ואז היה את הדעיכה הזאת ככה, אין מה לעשות, קשה לעשות את המעבר מנוער לבוגרים במכבי חיפה, השאלה עשתה לו מצוין.
אתה תמשיך לדבר על אבו פני, כי אני רוצה להוציא תכף נתונים מאוד מאוד מסכנים על אבו פני.
תראה, אני אגיד לך משהו, ואני אגיד לכם משהו, אין ספק כשזה, אנחנו אוהבים את כל השחקנים של מכבי חיפה, אבל כשמדובר בשחקני בית, יש לך עוד אקסטרה כזו, שזה פשוט מרגש, לראות את אבו פני, את הילד הזה, אתה רואה גם אותו חוגג, חוגג בחדר ההלבשה אחרי הניצחון על הרוסים, אתה יודע שזה אותנטי, אתה יודע שזה כמו מישהו משלנו.
הוא מביא חוצפה, הוא מביא רוע קצת.
זה היה חסר לנו מאוד, נכון? אני מסכים איתך לחלוטין, זה היה חסר לנו. הרוע הזה, האותנטיות הזאת של אהבה למכבי חיפה, וזה מה שאנחנו מרגישים, מה שאנחנו כאוהדים מרגישים כלפי המועדון הזה. אני רואה את אבו פני כמו נציג שלי על הדשא. וכיף לי לראות אותו, ואני יודע שהוא יבוא ביום שני, ואני יודע שכמה חשוב לו המשחק הזה ולכל השחקנים. כמובן, השחקני בית זה קצת אחרת, כי הם יודעים מה זה מכבי תל אביב, מה היריבות הזאת, כמה היא משמעותית עבורנו, ואני אופטימי.
תשמע, קודם כל, אז אתה אומר שאבו פני שחקן המפתח שלך, תכף אני רוצה לגעת פה בנתונים, אני גם רק חייב להגיד, גם חלק מתובנות של האנליסטים שלנו שהכינו את התוכנית, וזה הזמן להגיד שוב תודה לכולם, 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 מכחל סיוון, ורועי שפיטלניק, ואייל גבאי, ועידו שטראוס, ורני יעקב, וסמי פפיסמדו, וליאור ניפרגן שגם היה פה בתוכנית, ואורי איילון שגם היה פה בתוכנית, ומי עוד חסר לי, וארז זלוני, ודור וייס, ואלכס מילוש, וכל החבר'ה שהכינו את התוכנית הזו, ואחד התובנות שלהם שאבו פני הוא יותר מעורב במשחק שלנו, מעורב במשחק פיזית, זה על פי הנתונים של העונה, מאשר גולצה מעורב במשחק של מכבי תל אביב. זאת אומרת, אתה...
מדהים.
ואמרת כאן משהו על, אתה יודע, גטוסו, וראינו את זה כדרך אגב גם בנבחרת.
נכון.
היכולת של אבו פני גם לשמור על הכדור, הקומפקטיות שלו, שחקן קטן שומר עם התחת, יודע להסתובב, לא מפחד, לא נבעל משום דבר, ואתה רואה אותו גם בצד ההגנתי וגם דוחף את הכדורים קדימה.
רואה ביטחון, מדהים.
עכשיו, אז אני גם רגע מחבר בינך יוסי לבינך איתן, וזה נקודה מעניינת. ראינו בנבחרת ישראל, משחק אחד, הם לא שיחקו ביחד, משחק אחד נכנס אבו פני,
נכון.
ומשחק אחד נכנס נטע לוי. עכשיו, במשחק שנכנס אבו פני, גם ההתאחדות לכדורגל הוציאה קליפ מיוחד על ההופעה של אבו פני, שנתן הופעה פנטסטית, עליו הפסדנו באותו משחק שהיה טקו.
מה, נגד צ'כיה זה היה?
כן, הפסדנו...
2-1.
2-1. ובמשחק השני, שבו ניצחנו 3-0 את... מי ניצחנו 3-0? לא סקוטלנד. נו, סלובקיה.
סלובקיה.
סלובקיה. ראינו את נטע לוי, כן, 3-2. ראינו את נטע לוי נכנס ופשוט... הוא ואופרי הרן נכנסו במחזית, שינו את המשחק מקצה לקצה, זאת אומרת...
היללו, כמובן שהיללו את זהבי, אבל מי שעשה את השינוי האמיתי, זה היה נטע לוי.
נכון שאנחנו לא אובייקטיביים, אבל בסדר, אבל נכון, אבל אני חושב שראינו גם, אנחנו לא עושים פה ניתוח על נבחרת, אבל נטחו זה לא היה זה, אבל גם נטע לוי וגם אבו פני שנכנסו בשני משחקים שונים, עשו כמעט את אותו תפקיד. זאת אומרת, ואתה עדיין שם על הכתפיים של נטע לוי, אתה אומר נטע לוי, זה האיש שלי, זה עדיין המנהיג.
נכון. אני חושב שאבו פאני בעצם בא על חשבון אשכנזי.
תלוי איך אתה עולה, כן ולא. זאת אומרת, אתה יכול לשחק, הרי אם אתה תעשה שלישייה באמצע ואתה אומר, אוקיי, אני אשים את גם אשכנזי קדימה יותר, וגם באמצע אני שם אותם בקו אחד, בדיוק, גבי, את נטע ואבו פאני, אז אתה מקבל פה, עכשיו גם השאלה, גם עשינו את זה בדיון הקודם.
אני לא רואה את אשכנזי, אבל בהרכב במשחק הזה.
זהו, אני לא רואה אותו.
כן, אבל אם אתה שם שלישייה באמצע, עכשיו אני שואל אתכם שאלה. דיברנו על זה בקודם. קו אחד, אבו פאני ונטע לוי. קדימה, אשכנזי או רודריגז?
במשחק הזה אני קצת יותר זהיר ואני עולה עם רודריגז. עדיין יש לי את הרצון הזה...
בגלל האלמנט ההגנתי שלו?
בגלל האלמנט שאנחנו משחקים מול מכבי תל אביב, ושמונה שנים הם תוכנים אותנו באמצע. זה מה שיש לי. אני רוצה משחק אחד לשלוט באמצע מההתחלה, אחר כך שהמשחק ייפתח יותר גם... אני מקווה גם שנפתיע ראשונים.
הוא ידע לשלוט בכדור בעצם ברגעים הקשים.
רוצים לשלוט, אני רוצה להראות דומיננטיות מההתחלה, הכדור אצלנו. אנחנו שולטים, אנחנו מחלצים, אנחנו יותר חזקים מגלאזר. ומי עומד לידו שם?
גולסה.
וגולסה. שזה לא פשוט.
ריקנו, גם דור פרץ, אתה יודע. גם הם ורסטילים, אבל גם אתה. תחשוב שאנחנו עכשיו עושים דיון ומתלבטים מי ייכנס.
זה גם לא אותה מכבי תל אביב. זה לא אותה מכבי תל אביב.
ברגעים, והיו לא מעט כאלה, של מכבי תל אביב נגד באר שבע, שבאר שבע הייתה טובה יותר, היא פשוט הייתה הרבה יותר חזקה באמצע. הם חטפו את הכדורים ויצאו למעברים מהירים. אני חושב שעם הסיומת של השחקנים שלנו, מה שבאר שבע החמיצו, אנחנו נפקיע.
נקודה מעניינת, גבי, שחקן המפתח שלך למשחק הזה. תן לי משהו שונה.
בדיוק, הייתי חושב גם על האמצע והכל, אני הולך דווקא לשרי.
אוקיי, שרון שרי.
כשהוא טוב, אנחנו טובים, בעיקר בהתקפה מן הסתם. אתה יודע, שחקן שמקבל את הכדור, מניע, אתה יודע, נמצא בכל מקום על המגרש, גם הבקיע כמה שערים ככה מתחילת העונה באירופה, אני הולך עליו ככה על כל הזה.
זאת אומרת, הלכת על בטוח, כי שרי, אתה יודע, זה הכוכב של הקבוצה, זה השחקן.
אני חושב שהוא טוב, אנחנו טובים. ממש.
קבסה, יש לי שאלה, אתם דיברתם על סוגיית השוער?
כן, דיברנו על סוגיית השוער, אנחנו גם נשאל אותך, אבל תכף אני אתן את השחקן מפתח שלי לפחות.
זה השוער.
לא, פלניץ'. אני חושב שדווקא במכבי תל אביב, שידועה באגרסיביות של השנה פחות באמצע, כמו שאמרת, יוסי, אבל החלק ההגנתי שלהם עדיין מפחיד, למרות ששכטר ככה קצת...
אבל גם החדש שלהם נראה מצוין.
נכון.
זה כפיל של סבורית, פשוט בלי ה...
כן, בלי איך שזה נראה.
אבל זה עדיין לא המדור, בוא. המדור היה רמה מעל הליגה הזאת, אני לא חושב שאיך קוראים לו, הרננדס הבלם החדש? אני לא חושב שהוא ברמה של המדור.
אבל עדיין, אני חושב שדווקא המשחק מפתח שלנו, בגלל שברק בחר ירצה לצופף את האמצע, וירצה הגנה מאוד חזקה, מאוד יציבה, במיוחד שאם אתה משחק, עכשיו משחק עם פלניץ' בצד שמאל, ואנחנו עשינו תיאוריה שיש מצב, וגם אתכם אני אשאל את זה. אתה במשחק הזה, אתה ברק בחר, מי אתה מעלה בצד שמאל? טוואטחה או סן מנחם?
תראה, אני לא רואה את האימוני. אני מאוד חסיד של בחר בקטע שאני יודע, לפחות ממה שראיתי בבאר שבע וגם כאן,
שהוא יעשה את אותו.
הוא מסתכל היטב מה קורה באימונים, ואין לו הרכבים מראש. אין לו הרכבים קבועים.
מפתיע, מפתיע ממש.
למי שהיה באותו שבוע טוב, אם למשל גלאזר יעלה שוער, יעלה בהרכב הפותח, אני עם בחר. אני מאמין לו שבחר היה יותר טוב, והוא יודע בדיוק, הוא מאמן של שחקנים, הוא מאמן של מומנטומים של שחקנים, הוא יודע מתי שחקן...
אתה מדבר פה על עליונות מנטלית מאוד גדולה של מאמן.
כן, כן, אני מאוד מחזיק ממנו בקטע הזה, וראיתי את זה גם במשחקים שלנו באירופה, ובשאלה, לגבי השאלה הזאת, לגבי...
טלב אוסן,
אני אמרתי, אני מאוד מאמין בהחלטה של בחר, בהרגשה שלי אני עולה עם טלב, אני חושב שטלב מגן יותר טוב מסן מנחם, בעיקר בחלק ההתקפי, מאוד מאוד חסר לי, גם במשחקים שהיו עד עכשיו, החלק ההתקפי בצד שמאל. אנחנו רואים הרבה פעמים שסן מנחם, שהוא בהגנה יחסית סביר, אם כי הוא נוטה לטעויות כאלה ואחרות שיכולות לעלות לנו בגול כמעט כל משחק.
טעות למשחק.
אבל בהתקפה, בוא נאמר את האמת, הוא לוקה בחסר. הוא לוקה בחסר בהרמה, הוא לוקה בחסר בדריבל, והוא לא מספיק משהו
דרך טוב. דרך אגב אני אפתיע אותך, הוא היה אחד המקומות הראשונים באחוזי הצלחה בדריבל בליגה, אבל עוד פעם, זה דריבלים...
אני חושב שהוא דווקא טוב באמצע, הוא לא טוב בהגנה, הוא לא טוב בהתקפה, באמצע איכשהו...
תראה, גם הוא הצליח לבשל גול, אבל אתה רואה שזה לא קונסיסטנטי, אתה רואה שזה לא מספיק יציב, ההתקפה שלו לא מספיק טובה, הוא הצליח להפקיע, יש לו ניטור מדהים. אני חושב שהרכש הזה שטוואטחה, ואני מודה, אני לא עקבתי אחריו, אני יודע שהוא בעיקר היה פצוע בשנים האחרונות, לפחות טלב שאני זוכר, יכול לשדרג אותנו מאוד מצד שמאל. אם הוא היה טוב באימונים, אני עולה איתו.
יוסי, עכשיו הפוך. מי השחקן שאתה מסמן במכבי תל אביב שהוא יכול להיות הבעיה? אני אתחיל. דן ביטון. אני חושב שמכבי תל אביב מקבלת את דן ביטון השנה יחסית לליגיונר שחוזר לארץ, הרוב חוזרים עצלים, וזה, דן ביטון חזר דווקא פנטסטי, מוביל את הליגה במסירות מפתח, עם 9 מסירות מפתח, שזה המון יחסית לשלושה משחקים, שזה השחקן שצריך לשים עליו, אתה יודע, את, את הפוקוס שלך במכבי תל אביב.
זה טוב מבחינתם ולא טוב, כי אני חושב שדן ביטון מראה יכולות טובות, אבל זה שהם... סוג של בונים עליו בעונה הזאת, זה סימן לא טוב מבחינתם.
כי ברגע שהם בונים על שחקן אחד זה נכון. אבל תשכח שלו גולסה מאחורה.
נכון.
זה שחקן שאתה מסמן מכבי דוד צריך להיזהר ממנו?
דן ביטון בהחלט, אבל אני עדיין נזהר מהשחקני אמצע שלהם, שלא יחסלו אותנו שם. זה הפחד שלי.
מסכים איתך. אני, שוב, האמצע, זה המשחק הזה, זה 100 פעם אפשר לתחון את זה.
זאת אומרת, זה יהיה קרב חפירות באמצע, זאת אומרת, זה, אז אנחנו מסכים בתקפה.
לא קרב חפירות, אבל... הוא גם ייתן את הטון במשחק, אתה יודע, זה יותר משמעותי. נכון, אני מסכים. רדפנו אחריהם כל השנים בגלל זה, אתה יודע, זה...
העליונות באמצע, חד משמעותי.
איך נטע, אז לא שיחק נגדם, חשבנו מת העולם, כאילו, אין מה לעשות.
בדיוק כשדיברת, אמרת במשחק הזה, את ה-4-3 הזה, אני מודה לפני שהגעתי הנה, אני צפיתי שוב במשחק, עד ה-3-3, אתה הרביעי, אני לא יכול
לראות.
לא מסוגל לראות את הגול האחרון.
איזה אלוף.
אני גם ככה.
אבל אתה רואה שם את פוקס עובד עצות. אגב, הגול הרביעי, זה... כמעט כל המשחק, באמת, נטע היה חסר, וכל האוהדים, 30,000 אוהדים שלנו, ראו את התסריט הזה, ראו את זה מההתחלה, הם שלטו באמצע, נאמר את האמת, הצלחנו להשוות, כי באמת היינו כישרון,
בוא נגיד שהמחצית הראשונה הייתה צריכה להיגמר 4-0,
נכון, נכון, זאת האמת. היה לנו מאוד מאוד קשה שם עם פוקס, ואני חושב שזאת תהיה אמירה, זאת תהיה אמירה מקצועית על המגרש, אבל היא גם תהיה מנטלית קדימה. אם אנחנו נשלוט באמצע, אני חושב ש... משהו במערכת היחסים הזאת שבין מכבי חיפה למכבי תל אביב בשמונה שנים האחרונות יתחיל להיסדק גם במומנטום של הקבוצה.
אז השחקן שלהם שצריך לשים עליו עין?
אני מתלבט בין גולסה לגלאזר, כמו שיוסי אמר לגבי האמצע. גלאזר זה ברור מאליו, באמת שחקן עם הרבה עוצמות באמצע, יכולת תיקול מדהימה, אבל אני...
אתה הולך על גולסה.
גם כאן.
אתה הולך על גולסה.
אני הולך על גולסה, כי גולסה שדרג אותה מאוד מאוד מאוד. גולסה שחקן מדהים, באמת. כשהוא היה אצלנו, ראו את הניצוצות. הוא לא מספיק הספיק להפשיל אצלנו לרמה הזאת. כשהוא בריא, הוא שחקן מאוד פציע, אבל כשהוא בריא, אתה רואה שהוא עושה להם את ההבדל מבחינת...
ומה שעצוב שנתנו את הנתון הקודם, שאנחנו בשמונה שנים ניצחנו אותם רק פעמיים, שהפעם... לא, 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 אני מדבר בליגה. צריכנו אותה רק...
ה-3-0
בנתניה. ולפני כן 1-0 משאר של וויה ממש, זה היה ב-17 לדצמבר 2012, ובהרכב שלנו שיחק גולסה. זה כמה שזה עצוב. כן, בהרכב שלנו שיחק אייל גולסה. השחקן שמכבי תל אביב, אנחנו צריכים להיזהר ממנו במכבי תל אביב?
גלאזר. לא סתם הוא לשיחק משחק אחרון, שומרים אותו, אתה יודע, הוא ככה... הוא המפתח שם.
מדהים ששמנו את השלישייה באמצע. אתם רוצים לתת אימורים או שאתם מפחדים פחד מוות מזה?
לא מפחד דווקא, בכלל לא מפחד.
לא, לא, אני לא מעלה.
אתה לא, יאללה, כן. איתן.
3-1 מכבי חיפה.
טוב!
לדעתי 1-0.
1-0 קטן כזה מגעיל, אבל להוציא את העין.
לדעתי 1-0.
ואני אומר משהו שכל מי ששומע וכל מי שמאזין, אני בטוח יזדהה. אני אומר הרגשה שלי, הקהל כל כך כל כך חסר במשחק הזה. אני חושב שאם היה, אם לא הייתה קורונה, הכרטיסים היו נגמרים, אני בן אדם שאוהב לעשות ריפרש, אתם יודעים, ריפרש על
היציאים. בזכותך אנחנו יודעים כמה קהל הולך להיות.
כמה זמן, תוך כמה זמן נגמרים היציאים, הכרטיסים בדרומי, זה היה נגמר תוך חצי שעה.
מחר השחקנים ירגישו קצת קהל, לא?
כן.
מחר במאימון בשבת.
במאימון בשבת, כן.
בשבת, מגיע להם להרגיש, ואנחנו מתרגשים.
אתה יודע, אני דווקא חושב שאם... אם יש לנו סיכוי לנצח, לא שהקהל חס וחלילה,
כן, אבל זה בלי הלחץ של הקהל.
אני חושב שיש מצב ש... אתה יודע, צריך משחק אחד לנצח אותם סוף סוף, ואז כאילו ייפתח משהו ועד בעזרת השם במשחק הבא כבר נהיה עם קהל, בתקווה, אבל לדעתי הקהל דווקא פה יבוא לטובתנו במקרה הזה.
טוב, קודם כל, חברים, מה זה תענוג להיות איתכם כאן? אנחנו לא רוצים, אני לא רוצה לסיים את השידור, כי הדבר הבא יהיה רעיון עם אורי קופר, ככה קצת טקטיקה לפני זה. גבי גל, איתן, אלון, יוסי, יוסף, תודה, חברים.
תודה לך, קבוצה. תודה רבה.
אורי קופר, פרשן וויינט, ידיעות אחרונות, וואן, ומנהלה מקצועי של מכללת ספורט פאנל, קורס אנליסטים וסקאוטינג, מעניינים.
היי, מה קורה, קבטה?
בסדר גמור, אתה יודע, ראינו את מכבי תל אביב עושה מהפך ככה מול סיבספור, ואנחנו, אתה יודע, בפרק מיוחד לקראת הקרב ביום שני, ואתה יודע, לקחתי ככה איזשהו משפט ש... אמרת לי בשיחות אישיות בינינו, שמכבי חיפה, אולי זו הפעם הראשונה מזה הרבה זמן, שמגיעה פייבוריטית למשחק הזה?
אני חושב שכן, אני חושב שכן. זה אומנם בקטן וזה די צמוד, אבל כשמסתכלים על מה שקרה למכבי תל אביב בליגה עד עכשיו, על שלושה משחקים בלי אף ניצחון, אז למרות התוצאות שהיא עשתה באירופה, צריך לבוא ולהגיד שמכבי חיפה היא קצת פייבוריטית למשחק הזה, כן, 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 ואם לא ההיסטוריה הארוכה, אם לא השמונה שנים האחרונות והתוצאות בין הקבוצות, אז הייתי אומר גם קצת מעבר לזה, בעקבות המשקולות שיש על מכבי חיפה עם ההיסטוריה הזאת, אז אני אגיד
שפייבוריטית. אז השאלה הגדולה שאני שואל זה באמת, אתה יודע, כאילו, האם באמת אכפת לפלניץ' או לרודריגז או לשרי או לכל מיני שחקנים כאלה שמכבי חיפה כאילו לא ניצחה ב... בשמונה שנים האחרונות, כאילו
זה יושב ברמת המועדון, תראה, אני במקרה גם עובד על כתבה בנושא הזה, זה יושב ברמת המועדון, כי מדברים, ואם זה הארסנאי או פיזיותרפיסט, או הנשיא של המועדון, או דיין כאלה סגר, או מישהו בהנהלה, או הפקיד, לא משנה, הם כולם מדברים עם כולם ועם השחקנים.
אבל בימים שאין יודעים, קהל זה יחלחל בכלל?
וכולם יודעים. אני חושב שכן, אני חושב שזה מחולחל כבר. Okay. זה לא צריך להתחלחל במשחק. ושם כבר עמוק. ואני חושב שתהיה לזה, יכולה להיות איזו השפעה גדולה כמובן, כמו בכל משחק. מאיך שאני מכיר את ברק בחר, הוא ינסה לתת לשחקנים שלו הרבה ביטחון בעקבות הדבר הזה עם יחסית לחץ, בדקות הראשונות, אני מכוון שמכבי חיפה תנסה ללחוץ, לא לחץ נפשי. מכבי חיפה תנסה ללחוץ כדי להכניס אותם למשחק, להרגיש שהם הקבוצה המובילה, ומשם להתפתח העניינים המקצועיים.
אבל אני רוצה לגעת בעניין הזה דווקא טקטית איתך, כי הרבה שאלות נשאלות, האם איך יעלה ברק בחר? כי דוניס, אנחנו ראינו אותו נגד הפועל באר שבע, למשל משחק בקו 5, שניהם שיחקו בקו 5, קיבלנו משחק זוועה של 0-0, עם קצת שליטה יותר של מכבי תל אביב. איך כדאי לברק בחר, אתה יודע, כי דיברו גם שנה שעברה לשלישיית אמצע של, אם זה עכשיו דור פרץ וגולסה וגלאזר, או ריקן או whatever, ולמכבי חיפה עכשיו יש, אתה יודע, שניים בנבחרת, את נטע לביא ואבו פני, אשכנזי, רודריגז. איך צריך לעלות ברק בחר, אם כמו בלבול שנה שעברה, אתה יודע, 4-3-3, או לנסות להפתיע ולהתחכם, או לעלות פשוט?
על השאלה הזאת אנחנו יכולים להקליט פרק שלם.
נכון.
על השאלה הזאת. תראה, קודם כל זה גם חשוב להגיד שזה תלוי באיך מכבי תל אביב תעלה. מכבי תל אביב ככל הנראה תעלה עם שלושה בלמים, אבל ראינו את דוניס עולה מול סיב הספור גם עם שלושה בלמים, כמובן, בכל המשחקים האחרונים, אבל המהפך התבצע של מכבי תל אביב, אחרי שהוא עבר לשחק בקו 4 בהגנה, זה אמנם קרה כשסיב הספור הייתה בעשרה שחקנים, אבל גוברים הקולות בצד של מכבי תל אביב לחזור ולשחק בקו 4. אנחנו נתייחס לזה בהנחה שמכבי תל אביב תשחק בשלושה בלמים, אוקיי? אני חושב שבחר שומר לעצמו את האופציה לשנות בשלב מוקדם של המשחק, ואני בכוונה אומר מוקדם, מבלי לבצע חילוף, ולכן התחושה שלי לפחות היא שחוסה רודריגס יעלה בהרכב.
מעניין.
יעלה בהרכב כדי שיוכל לשחק או כקשר שלישי, יחד עם נטע לביא ואבו פני, ואז בעצם להיאבק שלושה מול שלושה מול הקישור של מכבי תל אביב, שזה החלק החזק שלה, ואם רוצים לשחק שלושה בלמים, יורד רודריגס להיות הבלם השלישי. עכשיו, איך בחר יחליט להתחיל? לא יודע. אני מניח שהוא ישחק עם חוסר רודריגס, ואני מניח שהוא בתחושה שלי, שהוא יתחיל בדרך אחת, ואחרי רבע שעה, 20 דקות, ישנה לדרך השנייה. זה משהו שבחר אוהב לעשות במשחקים גדולים.
מעניין. תשמע, שאלה, אוקיי.
אני אומר, אני לא יודע האם הוא יחליט לשים אותו קודם בלם או קודם קשר, אבל אני די בטוח שאנחנו נראה את השינוי הזה תוך כדי, ועם מה הוא יתחיל ומתי יגיע השינוי, תלוי כמובן גם באם מכבי תל אביב ממשיכה עם שלושה בלמים, וגם עד כמה מכבי חיפה תחזיק מול גלאזר גולת הפרץ, בהנחה וכל השלושה האלה פותחים.
תשמע, זה מעניין, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, ודווקא, כי אני גם עושה לך איזשהו פרומושן לכתבה המנטלית שאתה תעשה על מכבי חיפה, ניצחון של מכבי חיפה מה יעשה לה? ניצחון של מכבי תל אביב מה יעשה למכבי תל אביב, או מה יעשה למכבי חיפה, והאם תיקו טוב לכל הצדדים?
שאלה, אוקיי,
בוא
נתחיל מהסוף, אני חושב שמכבי תל אביב חייבת לנצח, מבחינה תפיסתית, כן, לא שהיא יותר טובה. מבחינתה, ארבעה מחזורים בלי ניצחון, אני לא מנסה אפילו להתחיל לחשוב על מה שזה עושה שם בפנים. מכבי חיפה עם 100% הצלחה בינתיים, אמנם שני משחקים, כן, אבל המשחק החסר הוא מול סכנין, שהיא הקבוצה הכי חלשה בליגה. אז על הנייר, זה כאילו טקו משאיר את זה בפער של 4 משחק חסר, בועחה 7.
נכון.
זה הרבה, מאוד. אז אני חושב שמכבי תל אביב היא זו שיותר זקוקה לניצחון. עם זאת, אני לא חושב, אני הייתי בתחושה שטקו טוב לשני הצדדים עד לא מזמן.
אוקיי.
ואני שיניתי דעתי. אני חושב שמכבי תל אביב חייבת ללכת לניצחון, ואני חושב שמכבי חיפה, גם היא רוצה לסיים פה את המשחק עם
ניצחון,
לא להסתפק
בטקו. תקשיב, כי אתה אומר,
להראות שהיא מגיעה למשחק, כשהיא נחשבת באמת פייבוריטית, כשמכבי תל אביב במצב שלה, כשמכבי חיפה היה לה המון המון זמן להתכונן למשחק הזה. כמה זמן היא לא משחקת משחק רשמי, זאת בניגוד למכבי תל אביב, שהיה לה אירופה בשלב בתים, באר שבע, אירופה שלב בתים, מכבי חיפה. קח את העומס פלוס, אבל זה לא רק עומס, פלוס ההכנה. היא צריכה, מכבי תל אביב בעצם מתחילה להתכונן למכבי חיפה ספציפית ביום שישי. מכבי חיפה מתכוננת למכבי תל אביב חודש. Okay? אז לפעמים האובר התכוננות הזאת יכולה לפגוע, יכול להיות. אבל בגדול זה דבר חיובי. ללמוד את הקבוצה השנייה לעומק עד הסוף, עד הפיפס הכי קטן. ולהעלות רעיונות של מה אני הולך לעשות בעקבות הדבר הזה. אז אתה לוקח את כל המשתנים, ואתה אומר את זמן ההכנה של מכבי חיפה, את העומס של מכבי תל אביב, כשמכבי תל אביב פתחה את העונה, את העובדה ששחקנים של מכבי תל אביב עדיין לא נכנסו, ואינם, הבלם של מכבי תל אביב הזר החדש הגיע אחרי הבלם הזר החדש של מכבי חיפה. אבל החלוץ החדש של מכבי תל אביב הגיע אחרי החלוץ החדש של מכבי חיפה. כלומר, גם הביאה את הדברים יותר מאוחר. כשאתה לוקח את כל הדברים האלה ביחד, מכבי חיפה צריכה לצאת מהערב הזה, עם תחושה של לא אנחנו מועמדים טובים לתקוט באליפות. אלא, לחצנו על הכפתור ועשינו את השינוי במשחק הזה, לא במבט קדימה.
תשמע, זה מדהים מה שאתה אומר, כי אתה יודע, כי במידה ומכבי חיפה מנצחת, פלוס המשחק החסר, זה יכול להגיע להפרש של 10, ואז קשה מאוד לרדוף.
כן. ואז כבר, זה באמת סיפור אחר. גם אל תשכח שמכבי תל אביב, לפחות כרגע, נראית ששמה באמת משקל עצום על המשחקים שלה בליגה האירופית, למרות שהיא מקבלת, בין אחריהן מקבלת את באר שבע ומכבי חיפה, ואנחנו לא יודעים, אם פתאום מכבי חיפה פותחת פה פער, ומכבי תל אביב תגיע, צריך לזכור שהליגה האירופית השנה, והליגת האלופות, שינו את הסדר, כלומר, יש שלושה משחקים שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, הבטקה, ואז שום שלושה. לך תדע אם פתאום בא הסשן השני, של שלושה משחקים ברצף בליגה האירופית למכבי תל אביב, היא אומרת, אוקיי, בליגה האירופית יש לי פה סיכוי לעלות, בליגה שלנו, אני רחוקה. בוא נעשה את הרוטציה לטובת הליגה האירופית, אתה מבין? הכל חשוב. יש פה חשיבות עצומה למשחק הזה, במבט קדימה לשתי הקבוצות.
אז כל מה שנותר זה באמת לחכות לטור שלך שהתפרסם בתחילת השבוע. אורי קופר, תודה רבה לך, יקירי, ושבת שלום.
תודה, בכיף. ביי ביי, שבת שלום. ביי.
אז זהו, הסתיימה לתוכנית פרק 69, שהלב דופק, ווואי, וואי, 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 וואי. מה הולך להיות ביום שני, כולנו מחכים. אז תקשיבו לפרק הזה עוד ועוד ועוד ועוד, ואני גם ממליץ לכם עוד שני דברים. כדי להעביר את הזמן, אתם מוזמנים לשמוע גם את הפרק האחרון, הפרק הקודם 68, על כל הסיפור של מכבי חיפה והאמירויות. מי שלא שמע את הפרק עם דולב חזיזה, רוצו, רוצו, רוצו להאזין לו. ככה תעבירו את הזמן בכיף. אם לא שמעתם, ככה תעבירו את הזמן בכיף עד המשחק נגד מכבי תל אביב. והצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו. אם לא הצטרפתם עד עכשיו, האנליסטים, פשוט לדבר כדורגל. חברים, שיהיה לכם שבת שלום. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.